שלושה שיודעים. בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו רשת חדשה כאן בכל ישראל, ואנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אנחנו גם בפייסבוק כאן תרבות ובפלטפורמת הפודקאסטים שלנו כאן עוד אודי באתר האינטרנט שלנו, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים עד השעה 9 בבוקר ואתכם הצופים של כאן 11 עד השעה 8 עם ספשייל שעוסק באופן טבעי בנחיתה על הירח ב-20 ביולי 1969 9, האדם הראשון נחת בירח או על הירח, יש ויכוח בין אנשי לשון, בכל מקרה זה קרה בירח עצמו. נאמר בוקר טוב כמובן למי שמלווה את המשדר הזה ויספר לנו שלל קוריוזים מהנחיתה על הירח וגם עוד נחיתות, כי זו לא הייתה הנחיתה היחידה, הראשונה כן אבל לא היחידה. בוקר טוב לאיתי נבו, עורך האתר של מכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן לבדה. בוקר טוב.
בוקר.
אתה חמוש בשלל סיפורים על הנחיתה על הירח?
כן, אפשר לומר שכן, יהיה לנו שעה מאוד מעניינת.
כן, כן, אתה אומר ששעה אחת מעניינת והשנייה תהיה משעממת מאוד, כי היא לא מצולמת לטלוויזיה. לא, סתם, אני צוחק כמובן. באמת, התוכנית היא מרתקת היום. קודם כל, 48 שנה בדיוק לנחיתה על הירח. מדובר כמובן במשימה של אפולו 11, ששוגרה ב-16 ביולי 1969, ואכן ב-20 ביולי האסטרונאוט ניל ארמסטרונג, מיד נשמע פרטים על הנחיתה הזו ב-69, הוא התהלך על פני הירח. 4 ימים לאחר מכן הצוות של אפולו 11 שב לכדור הארץ בשלום. כמובן זה מה שעורר הרבה מאוד תיאוריות קונספירציה שגם בהן נעסוק, אומנם מדובר באזוטריה אבל נעסוק גם בתיאוריות הקונספירציה, הכוונה היא לתיאוריות קשר שעל פיהן בעיקרון לא נחת ניל ארמסטרונג וחבריו, לא נחתו או וחברו אם ליתר דיוק, נכון? כי הוא ובאז אולדרין התהלכו על הירח.
התיאוריות מתייחסות לכל הנחיתות, זה בסדר.
כן, כן, זאת אומרת הן משמיטות הקרקע כביכול. יש שם טיעונים כן מעניינים, אבל לא נעסוק במשהו שהוא מה שנקרא אצלנו אוף טופיק, אלא נתחיל מהדבר עצמו. בואו נשמע אנדר מוסיקלי שהוא לא קשור אבל אולי יכניס אותנו לאווירה. יש לנו את הפתיח של סדרה משנות ה-70 שמדברת על אסטרונאוטו, זה הקישור. הנה, באיכות מופלאה, אבל הנה הפתיח של הסדרה, סטיב אוסטין, מי שזוכר, האדם הביוני שנבנה באמצעות 6 מיליון דולר, סדרה ש... גוירה לכדי האיש השווה מיליונים, כי 6 מיליון זה מושג מאוד טעון עבורנו העם היהודי. הנה אנחנו שומעים כאן משחזרים את הגוף שלו ומיד נשמע את הפתיח ואז נדבר על הנחיתה על הירח. ומי שחושב שזה לא קשור, חבר'ה תזרמו, נחתנו בכל מקרה. אגב, הנה הוא מתחיל לרוץ עד הירח.
אך, היו ימים.
לא יודע, היה סיוט. אני מעדיף את היום, אבל המוזיקה יפה. אוקיי, זהו, אפשר לגרש את סטיב אוסטין, האיש ששווה מיליונים כאנדר מוסיקלי. בואו נדבר על הנחיתה על הירח. שוב, מדובר במשימה היסטורית שסקרנה מיליוני אנשים ברחבי העולם, והפכה להיות סמל להישג המשמעותי ביותר של המדע, אולי של הטכנולוגיה, של האדם כמובן. בין היתר הרווחנו שלל קאץ' פרייזים, אמרות שפר, כמו למשל, הנשר נחת, מיד תתקן אותי ותאמר שזה לא נשר.
נכון, אבל הוא נחת.
הוא נחת. אגב, חבר טוב שלי, כשנולדה ביתו, זה בדיוק המסרון שהוא שלח לי, הנשר, זה הפך להיות ביטוי, הנשר נחת, למשהו שקרה, וגם כמובן צעד קטן לאדם, קפיצה גדולה לאנושות, או איך שלא נתרגם את זה. בואו נתחיל מההתחלה, איתי נבוא עם סיפור הנחיתה על הירח, 20 ביולי, או שאתה רוצה לדבר על קצת לפני 20 ביולי?
בוא ניכנס לאווירה, 20 ביולי 1969, הנה זה בא.
זה כבר לא סטיב אוסטין.
זה אמיתי. מי שאנחנו שומעים מקריא את הזמנים ואת הגבהים זה באז אולדרין, שהוגדר טייס את הנחיתה,
שהוא הטנור הפחות מוכר.
והנה ההצהרה המפורסמת מאוד של ניל ארמסטרונג, Tranquility Base Here. אז חללית נחתה בים השלווה, לכן מרגע שהיא נחתה זה נקרא Tranquility Base.
רגע, מה זה ים השלווה למי שלא מכיר?
זה אזור על הירח, עמק רחב ידיים ונוח. דרך אגב, ארמסטרונג שהנחית את החללית, למעשה, הנחיתה הייתה אמורה להיות אוטומטית, הוא לא היה אמור לגעת בשום דבר, המחשב היה צריך לבחור את אתר הנחיתה. כשהם מתקרבים למטה, ארמסטרונג רואה שהם עומדים בעצם להתרסק על אזור של סלעים גדולים, לוקח את השליטה הידנית, כמעט גומר את הדלק של החללית בחיפוש אחר מקום נחיתה. נאסא היו קרובים מאוד ללהודיע להם לעלות חזרה ולבטל לא, את הנחיתה.
שאני קראתי שנותר דלק לעוד 20 שניות של טיסה.
כן, וזהו. ממש,
היו קרובים להתרסקות ממש.
כן, לא היו נותנים להם להתרסק, כי היה, אפשר, היה להם דלק להמראה חזרה כמובן.
אבל זה היה מבאס.
זה היה מבאס מאוד, מאוד לבטל. מבאס. אולי היחיד שלא היה מתבאס היה פיט קונרד, שאחר כך נהיה מפקד אפולו 12, והפסיד את ההזדמנות להיות הראשון. כמו שאמרת בעצם, כל העניין הזה של הטיסה לירח התחיל כמה שנים קודם לכן, ליתר דיוק ב-1961, זאת שנת המפתח.
1961, אגב, שאלת תם, מה יש לנו לחפש בירח? אני בכוונה רוצה, אתה יודע, לייצר פרובוקציה. מה יש לנו לעשות שם? מה, לא חקרנו את כל כדור הארץ, בים עוד יש יצורים שאנחנו לא מכירים. מה יש לנו לעשות שם? כל הסימנים... זה האל מרומז לנו לא להתקרב לשם. אין אוויר, אין חמצן, שזה חלק מהתערובת הגזים שנקראת אוויר. בקושי יש גרביטציה לירח, שישית מכדור הארץ. מה יש לנו לחפש שם? מה רע ביוון?
התשובה המפורסמת של מטפס הערים, שהוא נשאל למה טיפסת על האברסט?
לא.
כי הוא שם. הירח הוא גרם השמימי הכי קרוב, למעשה כמעט היחידי שאנחנו יכולים להגיע אליו בצורה נוחה וקלה, טיסה של 3-4 ימים.
אז הסיבה היא עצלות.
הסיבה היא נוחות או התכנות, תלוי איך אתה מגדיר את זה. בכל אופן זה היה אתגר אדיר. מה שקרה ב-1961 זה שבעוד האמריקאים מתכוננים בעצלתיים לשיגור אדם, הסובייטים מפתיעים אותם ומשגרים את יורי גגארין ב-12 באפריל, להקפה סביב כדור הארץ.
שהוא בעצם קוסמונאוט רוסי, כמובן, נכון. כי כל קוסמונאוט הוא רוסי, קוסמונאוט זה אסטרונאוט רוסי, שהקיף, שהגיע לחלל, נכון? הוא נחשב לראשון.
הוא גם הראשון בחלל, הוא גם הראשון שהקיף את כדור הארץ. האמריקאים לקח להם עוד שנתיים לעשות את זה. ומבחינת האמריקאים זאת הייתה סתירת לחי מצלצלת, באמת מכה ניצחת. אבל זה לא הסיבה היחידה. כי אלא? כמה שבועות אחר כך האמריקאים מסתבכים במבצע מאוד כושל, בניסיון להפיל את השלטון של פידל קסטרו בקובה. הם חששו שקובה הקומוניסטית תהפוך למעין עמדה קדמית סובייטית בחצר שלהם, קרוב מאוד לפלורידה, והם מאמנים כוח גדול של גולים קובנים, מנחיתים אותם במקום שנקרא מפרץ החזירים, אלא שהקובנים מגלים על הדבר הזה מבעוד מועד, ובעצם מביסים את הכוח הצבאי הזה.
מה, אתה מדבר על סיבות פוליטיות בין היתר?
פוליטיות לגמרי, התבוסה הזאת הייתה מאוד קשה לאמריקאים, וממשל הנשיא קנדי מבין שהוא חייב למצוא דרך להתגבר על זה.
גם אם המניעים לא רלוונטיים, באמת שהרווחנו את אחת מנקודות האור העצומות, נכון? זה משהו שבאמת ריתק מיליונים. יש פוטאג' מפורסם של אנשים בזמן הנחיתה לירח, מתפללים בכל העולם, אנשים בכותל או בשלל מקומות קדושים ברחבי העולם, שכולם בעצם מתאחדים. הנה, משהו שמאחד את האנושות.
נכון. אז הנה, אז המבצע הזה יוצא לדרך, בעצם עושה את הצעד הראשון שלו במאי 1961, קצת אחרי מפרץ החזירים, והטיסה של גגארין, והטיסה המעניינת אך פחות מוצלחת של אלן שפארד, הראשון, האמריקאי הראשון בחלל, שרק אמרי ונחת, בעצם הוא לא הגיע למסלול סביב כדור הארץ, ולא הקיף את כדור הארץ.
הוא היה אחרי יורי גגארין, נכון?
כן, וכל הטיסה שלו נמשכה רבע שעה, ואז הנשיא קנדי נושא נאום מפורסם בקונגרס, ומציב לארצות הברית את היעד הבא.
הנה, בבקשה, הנאום, אפשר לנגן את הנאום, בבקשה, פלי.
Above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First,
קנדי מבקש את המימון ליעדים הבאים.
To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
אני מאמין שארצות הברית צריכה להנחית אדם עד סוף העשור, להנחית אדם בשלום על הירח ולהחזיר אותו חזרה לכדור הארץ. אנחנו מדברים על 1961.
יפה שחשבו על החזרה לכדור הארץ, זאת אומרת, זה לא טריוויאלי. יכולים היו להגיד, אוקיי, תקע דגל ולך תחפש.
ולך תחפש. אבל הוא הציב לסוכנות החלל האמריקאית, שכמעט זה אתה נוסדה, יעד קרוב לבלתי אפשרי, פחות מ-9 שנים להשלים את המשימה הזאת.
והם עמדו בו.
והם עמדו בו אחרי לא מעט התלאות ובעיקר לא מעט כסף. בשיאה של תוכנית אפולו, התקציב שלה הגיע ל-4% מהתוצר האמריקאי.
וואו, שזה כמובן מעלה הרבה תהיות. האם משלם המיסים האמריקאי התכוון?
הוא לא, הוא לא.
וואו.
למעשה, בשלהי כהונתו של קנדי, שאיש לא ידע שזה יהיה שלהי כהונתו, כי הוא נרצח כמובן בנובמבר 1963, קנדי התחיל לחפש דרכים לרדת מהעץ הזה, ולמצוא שיטות אחרות לעשות הישג בחלל, בלי להוציא כל כך הרבה כסף.
אתה הבין שהוא בעצם קפץ מעל הפופיק, או איך ש...
לגמרי, הוא הבין שזה הרבה יותר מדי יקר לארצות הברית.
וואו.
אבל מכיוון שהוא נרצח ב-1963, למעשה האמריקאים נשארו עם הצוואה שלו, מה גם שסגנו, לינדון ג'ונסון, שאחר כך נהיה נשיא כמובן, הוא היה חובב חלל מאוד נלהב, הוא למעשה זה שהעביר את מרכז הבקרה ליוסטון, כי הוא היה טקסני והיה חשוב לו לספק מקומות עבודה לטקסנים, והוא הוביל, כבר אי אפשר היה לסגת מהצוואה הזאת שקנדי השאיר, ו...
אז הם המשיכו דוך למשימה הזו?
לא בדיוק דוך, כי... הם עושים קודם כל את תוכנית מרקורי, אותן חלליות של אדם אחד, כמו שאלן שפר טס בהם, ואחר כך ג'ון גלן מקיף את כדור הארץ, היו שבע טיסות אם אני לא טועה, ואז הם עוברים לתוכנית ג'מיני, תאומים, כי החלליות היו חלליות כפולות שמיועדות לשני אנשים, אלה חלליות שנועדו בעצם לבדוק בדיקה מוקדמת כל מיני שלבים שיהיו צריכים לעשות בטיסה לירח, קודם כל לבדוק האם בני אדם יכולים לשהות יותר משבוע בחלל, בתנאי okay. חוסר כבידה, אף אחד לא ניסה את זה קודם, עד שבאו חלליות ג'מיני ועשו את זה. האם שתי חלליות יכולות להתחבר זו לזו בחלל, שזה בכלל לא טריוויאלי, כי כל אחד צריכה להיות בדיוק באותו כיוון, באותה מהירות, באותה זווית, ולגעת זו בזו בלי לרסק אחת את השנייה לרסיסים. ואת זה עשה אגב ארמסטרונג בטיסה הראשונה שלו כאסטרונאוט, השלים את ההגינה המוצלחת הראשונה, ואחרי חלליות ג'מיני מגיע תורה של תוכנית אפולו, שמתחילה באסון כבד.
שזו סדרה בעצם של משימות, נכון, נכון אפולו?
כן. אפולו מתחילה באסון כבד, כי החללית אפולו אחת, כמה שבועות לפני השיגור, בעת תרגול הכנה מתוכנן, שנחשב בטוח יחסית, היא מתלקחת, ושלושת האסטרונאוטים שהיו בתוכה, שזה גס גריסון, אחד מחלוצי מקבוצת המרקורי 7 הראשונים, יחד עם רוג'ר צ'אפי ואד ווייט, נשרפים למוות בתוך החללית בתוך שניות. זה היה בינואר 1967.
וואו. ובכל זאת המשיכו.
לקח הרבה זמן, עשו הפסקה גדולה, ואז היה רצף של משימות. הם דילגו בדיעבד, החללית שנשרפה נקרא אפולו 1. כל המשימות הבאות עד 6 היו טיסות לא מאוישות, חלקן רק בדיקות של טיל השיגור. ואז מגיעות 4 משימות היסטוריות, אפולו 7, שבודקת בעצם את החללית לטיסה ראשונה סביב כדור הארץ, את המנועים. אפולו 8, הטיסה המאוישת הראשונה סביב הירח, 3 אסטרונאוטים שמקיפים את הירח, אבל כמובן לא נוחתים עליו. אפולו 9, שוב במסלול סביב כדור הארץ, בודקים את הרעיון של רכב הנחיתה הירחי, האם הוא יכול לטוס בנפרד, האם אפשר להתחבר אליו. ואפולו 10, שעושים חזרה גנרלית לקראת הנחיתה לירח, הם עושים הכל כמו אפולו 11, אבל החללית נעצרת 15.5 קילומטר מעל פני הירח, וחוזרת למעלה. היו אגב אפילו חששות בנאסא.
כמו להגיע למועדון וליפול על סלקציה.
כל אחד באסוציאציות שלו.
נו, מה לעשות? אנחנו רוצים להנגיש את עולם המדע לציבור, שרגיל למועדונים, פחות לטיסות לחלל. רגע, אולי נעצור בנקודה הזו, נשמע שיר, ואז נמשיך את הסיפור, כי הגענו בעצם, דיברת באמת מ-61, דרך קנדי והשאיפה של האמריקאים לכבוש את החלל ובעיקר את הירח, דרך האסון שאמרת שאני מודה שגיליתי לראשונה, על אפולו 1, עד לאפולו 10, שהגיע מאוד קרוב לפני הירח.
היו אפילו חששות בנאסא שהצוות של אפולו 10 מתכוון לגנוב את התהילה ולנחות על הירח בניגוד לתוכניות, כדי שזה לא יקרה. החללית הייתה כבדה מדי ולא הייתה יכולה להמריא בחזרה אם הם היו מתפתים לעשות את זה.
מפתה מאוד. אז מיד נמשיך עם הסיפור של אפולו 11, וגם נעלה תהיות כמו האם הנחיתה על הירח אכן קרתה, האם זה משהו שהוא קרה, או שתיאוריות הקונספירציה אכן יש משהו בדברים, כמו למשל איך זה יכול להיות שהדגל יתנופף על הירח, למרות שאין שם רוח, הרי אין שם אוויר, וגם יש צללים לשלל כיוונים, איך זה יכול להיות, כי יש שמש אחת, מקור אור אחד, אנחנו מיד נעסוק בזה, וגם מה יהיה העתיד של המסע לחלל, האם אנחנו שוב ננחת בירח או שמצינו. ממש עוד מעט אנחנו נדבר עם מהנדס החלל יואב לנצמן בקשר לעתיד של כיבוש החלל, או לאן אנחנו מתכוונים להגיע. רק בואו השלם את הסיפור, אנחנו הגענו מאפולו 1 עד אפולו 10. אפולו 11, זה
נכון,
הדבר.
אפולו 10 כאמור עושה חזרה גנרלית, ב-16 ביולי 1969 1969, משגרים את החללית אפולו 11.
כן, אתה אופטימי כשאתה מסמן להם באמצעות תנועות כשהם שם דנים. אז בואו, אם אפשר רק להשמיע את האינסרט, בבקשה, של הנחיתה על הירח. הנה. 11, 10,
9. זה השיגור של אפולו 11. 6, 5,
4. הנה, 3, לא דילגו עליו ספרה. 0, וואו, כל ספירה לאחור מרגשת אותי, בהנחה שמשהו טוב מחכה בקצה.
כן, ארבעה ימים לוקח המסע אל הירח, יום אחד במסלול סביב כדור הארץ, עוד יומיים, בערך יומיים וחצי הטיסה לשם, ואז נכנסים למסלול סביב הירח, נוחתים, שמענו קודם את האינסרט המפורסם של ה-Tranquility Base.
למה תמיד כששומעים אנשים מדברים במכשירי קשר זה מעורר עניין? תמיד נראה לנו משהו שנע בין הקרבות בחווה הסינית לבין
האנגלית.
אוקיי. בסדר, אוקיי.
כן, ארמסטרונג ואלדרין נוחתים על הירח, נמצאים להמתין בערך 6 שעות בחללית, הם היו אמורים לישון, אבל לא נתנו להם, הם לא הצליחו
היו
לישון.
היו אבל 3 אסטרונאוטים, נכון?
נכון, מייקי קולינס נשאר בתא הפיקוד, מקיף את הירח בחללית, במה שנקרא חללית קולומביה, בעצם החללית האם, שאחר כך רכב הירח יתחבר אליו.
ומה, הוא כמו הטנור השלישי זכה לפחות תהילה, נכון?
הוא זכה, כן, עובדה שפחות זוכרים אותו.
הנה, רק אתמול אני מודה שחיפשתי את שם הטנור השלישי, הוא שלא נחת בירח, אבל היה חלק מהמשימה.
הוא כתב את אחד הספרים הכי מעניינים על טיסות לירח, יש לו ספר שנקרא לטוס לירח ולמקומות אחרים, אני ממליץ בחום, יצא די מעט זמן אחרי הנחיתה. בכל מקרה, בסופו של דבר, אחרי 6 שעות המתנה, סוף סוף פותחים את דלת החללית, ניל ארמסטרונג יוצא החוצה ומשמיע את ההצהרה הכי מפורסמת אולי במאה ה-20.
זה מרגש. נכון שהוא כתב את זה מראש, אבל נכון, אין מצב שהוא ילתר את זה.
הוא הכין את זה מראש, הוא טוען שהוא הכין את זה מראש במהלך הטיסה עצמה. התרגום הוא כמובן, זה צעד קטן לאדם, זינוק ענקי לאנושות.
שימו לב, לאדם, לא לאדם, אלא לאדם, ספציפי, צעד או זינוק עצום לאנושות. כן, ויש המטאפורה היא מדהימה. כן.
ואגב, פיט קונרד, שהיה מפקד אפולו 12 ואיבד את התהילה הזאת לאמסטרונג, הוא היה איש קטן קומה באופן מיוחד, וכשהוא יצא מהחללית, מה שהוא אמר, זה אולי היה צעד גדול לניל, צעד קטן לניל, אבל זה צעד גדול בשבילי, כי הוא היה צריך להושיט את רגלו רחוק בשביל להגיע
ל... הוא כבר התחיל עם פאנג'ים.
אדמת הירח.
הירח וקו, טוב, הם לא רציניים כל החבר'ה מהטיסות הבאות, אוקיי?
וזהו, כמובן, אפולו 11 עשתה את ההיסטוריה שלה. בסך הכל 2.5 שעות ארמסטרונג ואלדרין על פני הירח, הם מצלמים את עצמם, הם משוחחים בטלפון עם הנשיא ניקסון, שיושב בבית הלבן וכותף את התהילה של קנדי וג'ונסון שהשקיעו בה כל כך הרבה כסף.
אנחנו נעצור כאן כי אנחנו רוצים בכל זאת לדבר עם מהנדס החלל יואב לנצמן על עתיד. נעצור, נמשיך מהנקודה הזו. אז אנחנו רוצים לעצור את השיחה הזו על מה שקרה ב-20 ביולי 1969 לטובת שיחה קצרה על העתיד. מה יהיה בעתיד? האם אנחנו ממשיכים לנסות ולנחות בחוכבי לכת למשל, אחרים במעד דים, האם אנחנו רוצים לשוב לירח, או שמאסנו בירח לטובת יעדים אטרקטיביים הרבה יותר, כמו למשל קריטים, סנטוריני, לוטרק יוון, all included? אז
יואב לנצמן הוא אחד האנשים שיחזירו אותנו לירח.
בואו נראה אם לדברי אלוהים חיים, או שאתה מחרטט אותי. שלום למהנדס החלל יואב לנצמן, מהנדס בכיר בעמותת Space.il.
בוקר טוב דודו, מזמן לא דיברנו.
כן, המתנת מעט, אבל בוא אולי ספר לנו מה תומן בחובו העתיד. האם אנחנו ממשיכים לנסות ולהגיע לירח, אל הירח, או שדי? מצינו, אין שם כלום.
אז קודם כל בוקר טוב גם לאיתי.
בוקר.
אז כמו שהצגת אותי, אני מהנדס בכיר בעמותת Space.il, ואנחנו בהחלט מתכוונים להחזיר לירח, ולא סתם, אלא עם חללית ישראלית. זה אולי ספוילר למה שאיתי תכנן לספר בהמשך, אבל מאז שתוכנית אפולו הסתיימה והאסטרונאוטים האחרונים נחתו על הירח בשנת 1972, היחידים, החללית היחידה שנחתה על הירח הייתה חללית רובוטית סינית בדצמבר 2013. זאת אומרת, חוץ ממנה, מאז שנות ה-70, עד תחילת שנות ה-70, אף אחד לא נחת על הירח.
מעניין.
ואז גוף בשם X-Prize בשנת 2007, גוף אמריקאי שהוא מלכר, והרעיונות שלו הם לקדם את הטכנולוגיה האנושית באמצעות פרסים כספיים גדולים.
ששוב, לא מדובר במדינה עצמה, אלא בגופים שהם לא לגמרי פרטיים, עם אינטרס מסחרי, אבל מלכרים. זאת אומרת, מוסד ללא כוונת רווח. כן.
הם פתחו תחרות שפתוחה לכלל העולם, שהמטרה שלה היא לבנות חללית רובוטית שתנחת על הירח אחרי עשרות שנים שלא עשו את זה, כשהדגש הוא מימון שאינו ממשלתי. זאת אומרת, ממשלות יכולות לעשות את זה אם הן היו רוצות. ברור שהן לא רוצות ואין להן שום דחיפה לעשות את זה. אבל גופים פרטיים אולי יהיה להם תמריץ לעשות את זה אם תהיה את התחרות הזו. וזה באמת קרה, והרבה קבוצות הצטרפו לתחרות הזו. שאחת הקבוצות, קבוצה ישראלית בשם SpaceIL, נרשמה לתחרות ממש ברגע האחרון.
שאתה קשור אליה?
ב-2011, וכן, אני הצטרפתי קצת בהמשך.
מה המטרה? המטרה היא להנחית גשושית, חללית לא מאוישת? לא יהיה שם ישראלי, לא?
לא, לא, אנחנו עדיין לא בנויים לזה. אבל חללית רובוטית ישראלית שתטוס לירח, זה משהו שישראל מעולם לא חשבה לעשות כמדינה. אבל הרעיון של SpaceIL הוא לעשות את זה למשתי סיבות. קודם כל, בגלל שגם ישראל... היא בעצם, זה אפילו לא התרברבות להגיד שישראל היא מעצמת חלל. יש לנו מעל 10 לוויינים ישראלים פעילים בחלל היום. לא כל כך מדברים על זה, כי חלקם מסיבות ביטחוניות, אבל...
נעזוב, לא חשוב שמות, תעזוב שלא...
אבל חלק גדול מהם הם מסחרים, כמו לווייני עמוס, לווייני תקשורת. ולבני אירוס, כי הם לבני צילום אזרחים.
זאת אומרת, חלק משידורי הטלוויזיה בין היתר עוברים באמצעותם. מה אתה אומר?
יש גם שני לוויינים שבנו תלמידים.
נכון, נכון. תלמידים ממרכז המדעים בהרצליה, וישראל בהחלט עוסקת מאוד חזק בתחום החלל, ולכן הרעיון הוא לעשות דבר כזה, בגלל שהידע לפחות בחלקו כבר קיים בישראל, ואנחנו רוצים להגביר גם את העניין של הציבור בארץ וגם את לעזור לתעשייה הישראלית.
אני אגב מוכרח, אני קצת מתבאס כמי שעוסק בקומדיה, כי יש את שר החלל בין היתר, נכון? המדע וחלל, וכל כך צחקו.
נדמה לי שהם כבר שינו חזרה את השם.
הם שינו כבר חזרה את
השם. שינו למה?
שר המדע והטכנולוגיה.
כן, הורידו את החלל, כי זו הייתה פלטפורמה נפלאה, כמובן, לממים ולדברים מצחיקים, אבל לפי מה שאתה אומר, זה משהו שהוא כן קיים. יש אינטרס וגם יש פעילות של ישראל בסוג של חלל.
נכון, והסיבה השנייה של SpaceIL לעשות את הפרויקט המאוד מורכב הזה, זה בשביל החינוך בארץ.
מדוע? מה זאת אומרת? כשננחית את החללית שלכם, איך זה יעזור לנו?
יש מושג שנקרא אפקט אפולו, שמתייחס לנחיתה הראשונה על הירח, שזה ראו אותה בטלוויזיה ושמעו עליה בכלי התקשורת האחרים בכל העולם. לא משנה אם היית אמריקאי או רוסי או סיני או בכל מקום שהייתה בו תקשורת, שמעו על זה וראו את זה בשידור חי. וזה גרם לאנשים תחושה של המון התעלות ואופטימיות על זה שאנחנו מסוגלים בכלל להשיג הישג כזה, ובואו לא נשכח שרק 12 שנה לפני זה בכלל אנחנו הגענו לחלל בפעם הראשונה, הלוויין הראשון טס.
טוב, אז זה נכון שיש אפקט פסיכולוגי מטורף והשפעה עצומה על כל העולם, וסוג של העולם מצליח להתאחד כדי לצפות בתמונות האלה או להתרגש ביחד.
זה גם גורם לאופטימיות. אם אנחנו מסוגלים לעשות דבר כזה, אז מה יעצור אותנו להצליח להדביר מגפות ואת הרעב וכל מיני בעיות אחרות שקשורות...
גם נתחיל להפסיק להרוג זה את זה, זה גם משהו.
נכון, נכון, כי זה למטרות שלום. והרעיון הוא של SpaceIL הוא גם לעשות, לגרום לתלמידים, לצעירים, לילדים ונוער בישראל, לקבל השראה בזכות הפרויקט הזה.
זאת אומרת, להציט את הדמיון שלהם ולגרום להם לסוג של התרגשות והרתמות לדברים טכנולוגיים, לעניינים טכנולוגיים.
טכנולוגיה למדע, ללימודי מתמטיקה והנדסה ודברים אחרים שקשורים לתחומים האלה, כי תשמע, בארץ אנחנו נוטים לדבר הרבה מאוד על אקטואליה במובנים השליליים שלה, ועל הצרות שיש לנו, וכמה קשה פה, ואי אפשר להשיג דירות, ודברים אחרים, זה בצדק, אוקיי?
כן, אבל אי אפשר להשיג דירות,
צריך
נכון.
גם, אבל צריך גם משהו להתעלות בו, צריך איזושהי תקווה.
אבל לכן יש את כאן תרבות, ושלושה שיודעים. רגע, אני מנסה להבין, מתי החללית שלכם תנחת בירח או על הירח?
אז זה הולך לקרות במהלך השנה הבאה.
במהלך השנה הבאה, אותו, כמובן שתמשיך להתקן אותנו, האם אתה יודע משהו על, לא רק על החללית הישראלית, אלא על תוכנית החלל האמריקאית, או איזושהי כוונה אחרת לנחות שוב בירח, או שהמדינות עצמן קצת מעשו בזה, ואכן גופים פרטיים, או כל מיני מלכרים, הם אלה שלקחו את המושכות, אבל המדינות אמרו, די, חבר'ה, יש לנו מספיק בעיות.
ההנהגה האמריקאית מאוד מבולבלת בכמה קדנציות האחרונות, וכל פעם נותנת יעדים אחרים שסותרים מהבחינה הזו, שזה בסדר לתת איזשהו יעד שאנחנו הולכים להגיע למאדים נגיד, אבל אתה צריך לממן את זה. זאת אומרת, אם אתה לא נותן תקציב, אז מה עשית בזה שאמרת את זה?
כן.
יש פה איזושהי סתירה, זה ככל הנראה לא הולך לקרות כמאמץ של מדינה אחת, אלא אולי כשותפות של כמה מדינות, למשל סוכנות החלל האירופאית, יש רעיון שהם מגלגלים שהם קוראים לו לונר ויליץ', הכפר הירח.
שרק הזכרת כבר את המושג, אז לונה, למי שלא יודע, לונר זה של ירח ולונה זה ירח, נכון?
נכון.
כן.
והרעיון הוא מודל דומה לאיך שמתנהל את תחנת החלל הבינלאומית. זאת אומרת, כמה מדינות שמקימות פרויקט ביחד, וכל אחד יש לה את האזורים שלה בתחנת החלל, או במקרה הזה על הירח, ששם יכולים לעשות מה שבא להם בעצם, אבל הם משתתפים ביחד בתשתיות משותפות.
אני אשאל אותך עוד שאלה, מהנדס החלל יואב לנצמן. חלק, אתה אומר שבעצם תוכניות החלל, וגם מה שאתם מתכוונים לעשות מישראל לכיוון הירח, זה משהו שאמור להציט דמיון של מיליונים. אני מוכרח להוסיף, אולי מהפן של אנשי טלוויזיה, או אנשים שיוצרים סדרות, שוב, לא שאני נציגם כאן, אבל גם סדרות שעוסקות במדע בדיוני, עשו בדיוק את אותו דבר. הרי משנת 66 יש לנו את מסע בין כוכבים, סטאר טרק, שאני מאוד אהבתי. האם אפשר לארגן לנו אגב את הפתיח של סטאר טרק, או שלא מתאים, כי אתם בוואטסאפ, באינסטוש, בטינדר. בבקשה, הנה בואו נשמע. שנת 66, תוכנית מדע בדיוני, פורצת דרך של ג'ין רודנברי, שבסופו של דבר נפטר, והאפר שלו פוזר בחלל לבקשתו. קצת נסחף עם הרעיון. אנחנו שומעים את קולו של וויליאם שטנר, אגב, קרוב משפחה של שטנר שחתם על מגילת העצמאות שלנו, כי אכן היה קשר משפחתי. מי היה מאמין?
מאז ישראל נסחפת כחללית.
שמע, מדהים. מגילת העצמאות קשורה למסע בין כוכבים. תראו שם למטה, שטנר, זה מדהים. וזה הפתיח של הסדרה המקורית. סדרה מדהימה שבין היתר לא רק עסקה במסעות לחלל, אלא בשאלות מוסריות, ולכן היא גם עברה, צלחה את מבחן הזמן, ולא הפכה סתם לסדרה קמפית. אתה רוצה להעיר משהו?
אגב, רק להשלים את דבריו של יואב.
למה להשלים את דבריו של יואב? שאפשר להנות מנוסטלגיה טלוויזיונית, כן.
אוקיי, בוא נהנה.
אוקיי.
למעשה, שני גופים הכריזו על תוכנית לטוס לירח בשנה הבאה כבר. אחד מהם זה נאסה, שבלחץ הנשיא, או בניסיון לרצות את הנשיא טראמפ, שהוא כנראה בעצמו לא יודע בדיוק מה הוא רוצה בתחום החלל, חוץ מ-Make America Great Again. אז נאסה הכריזה על תוכנית מאוד שאפתנית להטיס אסטרונאוטים למסלול סביב הירח, בטיל שעדיין לא נבחן ובחללית שעדיין לא נבחנו קודם. ובמקביל חברת SpaceX, שכיום מטיסה חלליות אספקה לא מאוישות לתחנת החלל, גם היא הכריזה על תוכנית לקחת שני תיירי חלל לטיסה סביב הירח בשנה הבאה.
זה משהו חדש, עשירים שמוכנים לשלם מיליונים כדי לבלות בחלל ולסכן את החיים.
כן, זה יהיה הרבה מאוד מיליונים. זה לא חדש אגב, היו כבר 7 או 8 תיירי חלל שטסו על חשבונם לתחנת החלל הבינלאומית.
יש מכמות מסוימת של כסף אתה הופך להיות וואווה קצת, לא? זה עדיף שלא יהיה המון המון המון. אחרי אתה מתחיל לחפש את עצמך...
תשמע, מבחינתי, לא היה לי הכסף, זה שימוש מצוין בו.
אז הנה, אתה הופך לזה ועוד בלי כסף, ככל שאני כמובן מעריך, מבלי לזלזל בסולבנטיות שלך, כמובן. אנחנו רוצים להודות מעומק הלב למהנדס חלל יואב לנצמן על השיחה הזאת. תודה רבה.
תודה רבה.
ואנחנו כבר ברשותכם נעבור לשיחה הבאה שעוסקת בירח, אבל מכיוון מעט אחר. בעבר חשבו שהירח משפיע על הבריאות הנפשית שלנו, ומכאן אגב הביטוי לונטיק. לונטיק הרי זה חולה נפש, ולונה זה ירח. יש קשר בין הנפש כנראה לבין הירח, כי רבים חשבו שהירח משפיע עלינו נפשית, ואנשים שהולכים תוך כדי שינה בלילה וכולי, אז זה משהו שהוא איכשהו קשור לירח.
בעברית יש את הביטוי סהרורי.
סהרורי, נכון, מסהר ירח, מצוין.
ואגב, אנשים שעולים על מתקנים, שאדם שפוי לא היה עולה עליהם, הם הולכים ללונה פארק.
כן, למרות ששם לא נראה לי שהכוונה היא לשפיות, אבל כן יש קשר בין לונה פארק, זה פארק ירח, אם נתרגם את זה.
זה פארק שעשועים מטורפים כאלה.
אתה חושב שזה קשור לטירוף הלונה שם? מעניין.
כן, זה הרעיון, מקום שמשתגעים בו לכאורה.
אם כן, טוב, אז הנה, הרווחתם הפחדה. אז כן, יש קשר לפחות מילולי בין הירח לבין הליכה תוך כדי שינה, וסהרוריות, כפי שאיתי אמר כרגע. אנחנו רוצים לדבר על, באופן כללי, על אנשים שהולכים תוך כדי שינה, או אפשר להגיד שהם לונטיק? לא, זו הגזמה. אבל הם כן...
לונטיק היום זה כינוי למטורף, פשוט.
כן, נכון, אז אולי נרגע עם זה. ונדבר על הקשר בין ירח לבין הליכה תוך כדי שינה עם דוקטור שי מרקו, שהוא נוירולוג, ילדים ומומחה לבעיות שינה. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו.
אז האם יש קשר בין הירח לבין הליכה תוך כדי שינה כמומחה להפרעות שינה?
אז כמומחה להפרעות שינה אני יכול להגיד שבעיקרון לא, כאסטרונום חובב אני יכול להגיד שזה רק עניין של שמוע.
אוקיי.
הרעיון הוא שאנשים יכולים ללכת תוך כדי שינה או הליכות לילה או מה שנקרא סהרורי, זה איזושהי נגזרת לתופעה שקורית להרבה מאוד אנשים, שבאמת כמו הדובר הקודם, מדובר על אנשים שנראים שהם לא תקינים, הם לא נורמליים, זה קורה רק בירח מלא, הם הופכים לאנשי זאב, כל מיני דברים מוזרים.
זהו, תמיד ניסו לחבר את זה לירח מלא וכו'. מה גורם לנו ללכת תוך כדי שינה? מה גורם לפעולה הזו?
התשובה היא באמת לא לגמרי ידועה. ההליכה בשינה... היא תופעה מאוד מאוד מיוחדת, היא תופעה שבעצם קורית שאנחנו בשינה עמוקה, אנחנו לא בשנת חלום, שנת חלום בעבר דיברנו ואמרנו שאנחנו לא יכולים לזוז, אנחנו מנוטרדים, משותקים מבחינת היכולת שלנו לנוע בכלל בשנת חלום. בשינה עמוקה זה השינה שבה המוח מייצר גלים מאוד איטיים ומאוד סינכרוני ומאוד רגוע, ודווקא אז יכולות להיות כל מיני תופעות שהן, נקרא להן תופעות של דברים מצחיקים ומוזרים שאנשים יכולים לעשות בשינה.
כמו מה למשל?
חיילים שחוזרים בחופשה ומדברים עם החבר'ה לקבוע בשעה מסוימת, הם דיברו איתם חצי שעה בטלפון, הם לא זוכרים איזה דבר.
זה כן קורה, נכון? שאנשים מדברים ודיברתי איתך תוך כדי שינה, אז אתה לא תקבל את הכסף שהבטחתי להעביר לחשבון הבא.
בדיוק.
רגע, אני מנסה להבין, אבל איך זה יכול להיות שאנחנו מדברים תוך כדי שינה והולכים תוך כדי שינה, כשאני לפחות שמעתי שיש איזושהי נקודה שבה איכשהו המוח משתק את הגוף, אז אולי לא את יכולת הדיבור, אבל איך זה יכול להיות שאנחנו הולכים? אנחנו לא אמורים להיות משותקים תוך כדי שינה, זה חלק מהעניין, לא?
בחלק מהשינה כן, בשנת חלום כן. בשנת רם, R-E-M, או שנת חלום, שם באמת יש שיתוק של הגוף, ובאמת אנחנו לא נעשה את כל הדברים האלה, אלא אם כן אנחנו תינוקות שעשם השנה הזו היא שנה אקטיבית.
אני מוכרח רק להעיר הערה קצרה, אני מעולם לא דיברתי עם מומחה לבעיות שינה, כשאני שומע ברקע תרנגול, יש לידך תרנגול? אני שומע תרנגול.
כן.
אני שמעתי...
מאוד מוכר.
זאת אומרת, אתה חי אתה רופא, נכון? אתה לא איש של משק באחו.
אני נוירולוג ילדים ואני חי במושב.
לא, במושב? מי? די! אני יוצא מנקודת הנחה שכמובן עם ישראל חי בבלוקים, בלוקים, בלוקים, אבל מדהים לשמוע פתאום תרנגול. אוקיי, סליחה על ההערה הלא קשורה.
זאת קריאת השכמה, מה שנקרא.
מה, זה מדהים לדבר על בעיות שינה, תרנגול.
ולשמוע תרנגולים ברגע.
קריאת הגבר.
לגמרי. רגע, אז בואו אני אחזור לנקודה הקודמת אחרי שהפרעתי לשיחה שלנו. יש כן שלב שבו משהו גורם לנו להשתתק תוך כדי שינה, נכון?
נכון. צריך להפריד בין שני חלקים גדולים של השינה. השינה שהיא שנת חלום, שהיא שינה בעצם שבה הגוף הוא משותק ואנחנו לא זזים בה. זה שינה שבה החלומות יכולים להיות חלומות נעימים או רעים או סיוטים. ויש שלב אחר שבו השינה ברובה היא שינה עמוקה, שבה כן הגוף יכול לזוז. אנחנו אמנם על טייס אוטומטי, אבל אם יהיה איזושהי חוסר מניעה או איזשהו גירוי לתנועה או להפרעה בשינה, יכול לקרוא כל מיני דברים מוזרים. זאת אומרת, אם למשל מישהו שכן הולך לילה, כן מדבר מתוך שינה, או כן עושה דברים מוזרים, אנחנו נעשה רעש מהחדר ליד או נפריע למהלך השינה, נקטע אותה באיזשהו פרץ של הפרעה קטנה שהוא לא יתעורר, אלא הוא רק יקיץ. זאת אומרת שהמוח שלו יעבור כמעט כמו להגיע למצב של בבריכה לשנורקל, הוא רק יגיע לסף של ההתעוררות. יכול להיות מצב שבו הטייס האוטומטי יהיה בסוג של נים לא נים, ואז בעצם השינה העמוקה תמשיך, זאת אומרת גלי המוח יראו שינה עמוקה, והבן אדם יוכל לראות דברים מוזרים, כמו לעמוד על המיטה ולשיר הללויה, כמו לצאת מהמיטה ולצאת מהבית ולהיכנס לאוטו ולנהוג קילומטרים.
די, לנהוג תוך כדי שינה, זה מסוכן, וואו. נשמע, לא?
דוקטור מרקו, יש לזה הסבר אבולוציוני לדבר הזה? מה היתרון שזה מקנה לנו היכולת לעשות דברים שאנחנו לא זוכרים תוך כדי שינה?
אני לא חושב שכל מעשה טירוף נותן לנו יתרון אבולוציוני, לא?
זה בדיוק מה שגם אני רוצה להגיד. אני לא יודע עד כמה זה אבולוציוני. אנחנו יכולים לדבר על שעות שינה, על תניות שינה, על זמני שינה, על העדפה של בוקר או לילה מבחינת יכולת שלנו לישון, אם אנחנו יותר טיפוסי בוקר או לילה. אני לא מוצא את כמישהו שלמד ביולוגיה בעבר עוד לפני הרפואה, אני לא מוצא את החלק האבולוציוני שאפשר להגיד שבזכותו או בשבילו כדאי לעשות את הדבר הזה. זה מאוד, זה אפילו מבחינה אבולוציונית אפילו איפשהו רע, כי בעצם אם נוטה כן לקום באמצע הלילה וכן ללכת שלא לא בצורה מודעת, וכשאנחנו בשינה עמוקה, דרך אגב, דודו, אנחנו לא נזכור את זה בבוקר.
לא נזכור, ואם האדם הפרה-היסטורי או הקדמון היה הולך תוך כדי שינה, אני משער שאם הוא היה נתקל בנמר, הוא היה עשוי לנסות וללטף אותו.
יכול להיות, אבל שזה היה מנגנון שאפשר לו לברוח מהנמר עוד לפני שהוא ממש מתעורר.
זה כבר קונספירציה.
זה קצת נושא מאוד מעניין.
אוקיי, בבקשה.
כשאנחנו הולכים בשינה, אנחנו לא מודעים למה שקורה מסביבנו, אבל לא מודעים גם מבחינת המודע. מצד שני, אנחנו לא ניתקע בדברים. אנחנו לא, מי שעושה את עצמו סערורי, והוא ילך כאילו מתוך שינה, הוא ייתקע בדברים, כי כך הוא חושב שצריך להיות, כי הוא בעצם ישן.
אגב,
שישנים בשינה עמוקה,
כן.
הם באמת יכולים להיכנס לאוטו ולנהוג, הם באמת יכולים לחתוך סלט, הם לא ייפגעו, הם לא ייתקעו בדברים.
זאת אומרת, כן יש איזושהי רמה של מודעות, אבל אלה לא בהכרח אנשים שהולכים עם ידיים קדימה, אני מדגים לצופי כאן 11, נכון. כמו בסרטים המצוירים.
נכון מאוד.
אוקיי, אז רק עוד שאלה לסיום, ברשותך, אנחנו אז כן למדנו באמצעותך שיש איזשהו שלב שבו כן הגוף משתתק בשינה, אבל גם יש שלב שבו הגוף יחסית כן מסוגל לנוע.
מאוד.
נכון, ואז גם לבצע את הפעולות האלה. אגב, רבים ודאי שואלים את עצמם, האם חלום הנפילה החוזר שוב, זה אכן קשור למצב שבו הגוף משתתק, ולכן אתה נבהל מזה שאתה משתתק?
התשובה היא לא, השלב הזה של פספוס מדרגה או שהרגל קופצת הוא השלב שבו אנחנו באמת נכנסים למה שנקרא שלב 2, השלב של תחילת השינה. זה השלב שבו אנחנו בעצם עוברים לטייס אוטומטי, שלב שבו אנחנו בין ניכורים כמו שמנקרים בשיעור לבין התחלה של שינה כמו שהיא מוגדרת לפי גלי מוח.
ומה גורם לי לבהלה הזו, בנקודה הזו?
אפשר להגיד שזה מעברי שליטה בין אין קליפת המוח וגזע המוח.
אוקיי, טוב, זה היה מרתק. אני רוצה להודות מעומק הלב. אני רוצה להודות מעומק הלב לדוקטור שי מרקו, נוירולוג ילדים, הוא מומחה לבעיות שינה ודש לחברים שם במושב, לכל בעלי החיים מסביב. שמע, כיף לשמוע תרנגול. אני רוצה להודות לך. אז אנחנו ממשיכים לדבר על הנחיתה על הירח או בירח. אנחנו מדברים על 20 ביולי 1969. נמצא איתנו כאן איתי נבו עם שלל סיפורים מרתקים על הנחיתה הזו בירח וגם על נחיתות אחרות. מתי הפעם האחרונה שהאדם נחת בירח? ב-72 כפי ש...
כן, דצמבר 1972, אפולו 17, החללית האחרונה. יוג'ין סרנן שהלך לעולמו לפני כמה חודשים, המפקד, הוא האדם האחרון שהשאיר תביעת רגל.
אני מוכרח לומר שאני שוב ושוב מחפש את הסיפורים של האנשים הנוספים שנחתו בירח או על הירח, וקשה מאוד להגיע אליהם, כי הם, האנשים שנחתו שם לא הפכו לסלבריטאים. אנחנו פחות מכירים אותם, לא?
לא רק אנחנו, גם בארצות הברית. ברגע שהניל ארמסטרונג...
הגעת לירח וזה עדיין לא מספיק להיות כוכב, מה שכל פליט ריאליטי הופך להיות תוך דקה ורבע?
אז הרבה מהר מאוד עבד העניין האמריקאי בתוכנית הירח. ברגע שלמעשה השיגו את הרוסים, כבר פחות התעניינו בגיאולוגיה ואיך נוצר הירח וכל הדברים האלה, הם רצו את ההישג הגדול.
אז זה באמת הישג שהוא של, הישג באזורי התהילה, הוא פחות אולי הישג מדעי. לפי מה שאתה אומר.
היו גם הרבה מאוד ממצאים מדעיים, היו הרבה מאוד הישגים טכנולוגיים. עד היום אנחנו מרוויחים ממוצרים שפותחו בזכות תוכנית אפולו.
נכון.
אם זה הוולקרו, הסקוטש שאנחנו משתמשים בו כמעט בכל בית.
זאת אומרת, כן הרווחנו כל מיני דברים. גם יש מזרנים שמוכרים ומספרים לנו שזו טכנולוגיה של נאסא, פיתחו שלל חומרים שקשורים...
עולם המחשבים עשה קפיצה ענקית
בזכות
תוכנית אפולו.
תמיד טוענים שהמחשב של אפולו 11 משול למחשב ישן מאוד וכולי.
הסמארטפון שלך הוא חזק פי אלף בערך מהמחשב של אפולו.
ואכן מרצה פעולות הרבה יותר אטרקטיביות מאשר כמובן להנחית חלליות בירח. אנחנו רוצים לדבר על הצד האפל של הירח, למרות שאתה טוען שמדובר בטעות מדעית, נכון?
אבל בקונספירציה.
נכון. אבל מדובר באחד האלבומים הגדולים של להקת פינק פלויד. אנחנו רוצים לדבר על האלבום הזה עם תומר מולביטזון, עורך ומגיש בכאן 88. בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה אתה יכול לספר לנו על האלבום הזה, ואז נדבר על אותו אדם ש... יש שם איזה מישהו שפחות אוהב את ישראל, זה נכון?
מישהו שפחות אוהבים בישראל.
אנחנו יותר
לא אוהבים אותו כבר בשנים האחרונות, משהו שהוא לא אוהב אותנו.
אז תדבר בצורה שלילית. אנחנו אוהבי ישראל, אנחנו בעצמנו.
האלבום נורא והיום.
תודה רבה, אני מודה לך על השיחה הזו.
צריך להפנים משהו לפני שמדברים על האלבום הזה, שנות ה-70 עם ה-Hangover של שנות ה-60.
אוקיי, מה זה אומר? חמרמורת בעברית?
הם העשור של הבייבי בומרס, של החבר'ה שנולדו להיות הדור המושלם, התגלמות החלום האמריקאי, אנשים שצריך להיות להם הכל, שפע כלכלי והם העתיד. ומהר מאוד הם בוגדים בכל הערכים שההורים שלהם לימדו אותם על אמריקה הגדולה, השוטר הגדול שהציל את העולם, כיוון שיש גזענות אין-האוס בתוך הבית. ומנסים לחזור לאיזושהי קהילה. רעיון של קהילתיות, העיר כבר הפכה להיות חלק חזק בחיים, הם רוצים לחזור לכפר, לקהילתיות, אבל תוך כדי העצמת האני, האדם. זאת אומרת, אני צריך להיות, להגשים את עצמי כדי שאני אהיה חלק חשוב בקהילה ותורם בקהילה.
יש דגש גם על קהילתיות, אבל גם על אינדיבידואליות.
כן, נכון. ומה שנשאר מזה בשנות ה-70 ועד היום, זה אינדיבידואליות. זאת אומרת, שנות ה-70 זה, סוף שנות ה-60 זה נשבר החלום של הקהילה, וממנו נשאר רק אני, אני, אני ואני שאנחנו מכירים עד היום.
ביקורת קשה עלינו. אני מרגיש ביקורת אישית אפילו.
ועל עצמי, זה בסדר.
אוקיי.
ואת הרעיון הזה, זה הרעיון המרכזי באלבומים שנוצרו בשנות ה-70, באלבומים הכבדים, זאת אומרת, אלו שחפרו באנושות נגיד. ודארק סייד אוף דה מון זה אחד האלבומים שאולי האלבום שהתחיל לנבור עמוק עמוק בנפש האדם, כיוון שהוא מנסה לעסוק בכל הנושאים היותר אפלים בחייו של האדם.
מעניין, ומה התובנות שהחברים שם הגיעו עליהן? אני בכוונה קצת מאיץ, כי יש לנו רק 3 דקות, וחבל לי לפספס את המהות.
אז אני אגיד שזה אלבום גרוע, ורוג'ר ווטרס אדם מעצבן.
לא, זה בסדר, זה סגרנו, אבל לא, אבל דבר על התובנות באמת, מה אנחנו הרווחנו?
תראה, האלבום הזה לא ממש מציע תובנות, הוא מציע בעיקר ביקורת וניסיון של פינק פלויד, הרבה בהשראת הסולן הראשון שלהם, סיד ברט, שהשתגע, לבוא ולהגיד לנו שהי, יש לנו לכולנו פוטנציאל להשתגע בן רגע, ניקור חברתי, מרדף אחרי כסף, הרעיון הזה של זמן, השיר המפורסם טיים, על זה שאנחנו פשוט מבזבזים את זמננו, שאין לנו משמעות בעולם הזה.
זה מדהים שכבר אז הגיעו, לא רק אז, אני משער שגם הרבה לפני, הגיעו לתובנות האלה, ובכל זאת אנחנו היום נתקלים באותן בעיות בדיוק.
לא טרחנו להקשיב כנראה.
וואו, ואנחנו לא נטרח כנראה להקשיב. נמשיך לרדוף אחרי כסף, עד שיגידו לנו חבר'ה, החיים עומדים להסתיים, ועד נגיד, אוה מיי גאד, בזבזנו את החיים כשיכולנו להנות ביוון.
כן, כי גם הלהקה שהופיעה פה אתמול בארץ, רדיוהד, הקליטה אלבום כזה ב-97, אוקיי קומפיוטר הוא על אותו רעיון של ניקור, ועדיין לא הקשבנו. הם הופיעו אתמול בפארק, וכנראה שכל האנשים שראו אותם לא הקשיבו להם. אנחנו נזכרים כרגיל כשהם מאוחר מדי.
כן, לגמרי.
הרבה okay. יותר קל להקשיב ולשמוע וליהנות מאשר ליישם בפועל.
ודאי, וודאי תובנות כאלה שמשפיעות על כל אורח החיים שלנו.
מה גם שפינק פלויד במודע בחרו באלבום הזה לדבר במילים פשוטות יותר. זאת אומרת, הם ידעו שהם היו יותר מדי לא בהירים באלבומים הקודמים, והם בכוונה ניסו להשתמש בשפה שהאדיוטות יבינו, בוא נגיד. וזה לא קרה. אבל זה אלבום שהצליח בצורה יוצאת דופן, אין מבחינה מוזיקלית, וכנראה גם בגלל הרעיונות האלה, כי זה נגע בכל אדם.
טוב, זה היה מרתק, ואנחנו נאלצים לקצר מעט, אולי אחרי לך בוקר טוב, תודה רבה לך, תומר מולביטזון, עורך ומגיש בכאן 88. יש לנו דקה לסיום, רק אתה אמרת שאיתי נבו, אתה טוען שאין צד אפל. לירח שלנו, נכון?
הירח הוא לא מסתובב סביב עצמו, אלא הוא תמיד פונה אלינו, אותו צד שלו תמיד
כן, שזה
אלינו.
גם קטע, אולי נדבר עליו בשעה הבאה.
כן, אז יש לו צד שתמיד
הוא לא פונה אלינו, אבל הוא לא אפל.
אחורה מאיתנו, אבל רוב הזמן הצד הזה כן נמצא באיזושהי קונסטלציה באור השמש.
אולי הכוונה היא לאפל עבורנו, תודה.
באנגלית מקובל היום הביטוי the far side, הצד הרחוק של הירח.
רחוק שזה יותר מדויק.
יש רק חלק קטן ממנו שבאמת הוא רוב הזמן בצל.
יש לנו תוכנית מרתקת היום, אנחנו עוסקים בנחיתה של האדם הראשון על פני הירח. 20 ביולי 1969, אז זה קרה ב-4:18 דקות, כמה שזכור לי, לפי שעון ארצות הברית.
שעון החוף המזרחי של ארצות הברית.
משהו, נכון. זה לפחות מהזיכרון, אנחנו מיד נאמת את העניין הזה. 4 ימים לאחר מכן הצוות של אפולו 11 שב בשלום לכדור הארץ. שוב מדובר במשימה היסטורית, בעיקר הישג טכנולוגי, וגם יש לזה משמעות כמובן בינלאומית אדירה.
דרך אגב, אם דיברת על שב בשלום,
כן.
האסטרונאוטים של אפולו 11 נאספים לנושאת המטוסים הורנט שחיכתה להם באוקיינוס, ונכנסים להסגר.
אז אחרי שהם נחתו.
אחרי שהם נחתו.
כן, יש תמונה מפורסמת שלהם צפים כזה, נכון? באוקיינוס.
צפים באוקיינוס, ואז אוספים אותם ומכניסים אותם לתוך תא אטום לגמרי, שבו הם היו סגורים, נדמה לי, שבועיים או משהו כזה.
מעצר בית.
עד שהם כל הבדיקות הרפואיות, מחשש שהם הביאו איתם איזה חיידקים זרים, או איזה גורם עוין זר מהירח.
גם זאת דרך לקבל את פניהם.
גם האסטרונאוטים שטסו אחריהם נאלצו לשאת את ההסגר הזה. ורק אחרי אפולו 14 בוטל העניין הזה, ומאפולו 15 ואילך הם יכלו להתהלך חופשיים.
אחרי שלא ריססו עליהם DDT, ושלל עניינים שהוכיחו את עצמם. אוקיי, טוב, זה מדהים הפחד הזה, זאת אומרת חייזרים, זה היה משהו שטבוע. האמריקאים בטוחים שיש חייזרים, בין היתר.
אני איתם, יש.
יש חייזרים, ודאי, ודאי. אוקיי, אז אנחנו עוסקים כאן בנחיתה על הירח, בניל ארמסטרונג, בבאז אולדרין, ומייקל קולינס שלא הגיע, נכון? הוא לא דרך.
זאת אומרת, הוא כן היה. הוא נשאר להקיף את הירח בערך בגובה של 200 קילומטר.
נכון, בשעה הזו אנחנו נעסוק בשאלה איך נוצר בכלל הירח, נשמע על המרוץ לחלל או המרוץ לחיבוש החלל, במיוחד כמובן בין המעצמות ארצות הברית וברית המועצות. גם נדבר על תיאוריות הקונספירציה שעל פיהן בגדול לא הייתה נחיתה על הירח, וכל הפוטש הזה, כל התמונות הללו, בוימו בקפידה בהוליווד, או בשלל אולפנים, או באחד האולפנים בארצות הברית, בין היתר, כי הדגל לא יכול היה להתנופף בירח. יש אגב לזה כן פתרון לעובדה שהדגל התנופף, וזה כי היה מות מתכת בחלק העליון שלו, ולכן זה מסביר את העובדה שהדגל עומד, או הוא לא מתנופף, אבל הוא עומד, ולא נופל וצונח. ועוד עניינים בקשר לצל, וכולי שאפשר לראות, וגם בקשר לתמונות או לאיכות התמונות המופלאה. בוא נדבר על, אנחנו אמרנו שאחד המשפטים הידועים שאנחנו גנבנו או השפיעו על האנושות כולם מלבד, זה מדובר, זה צעד קטן לאדם, קפיצה עצומה לאנושות. גם יוסטון הנשר נחת, אני עושה קיצור, אבל יוסטון, בדרך כלל זה יוסטון, יש לנו בעיה, נכון? זה גם ביטוי.
כן, זה מונח אגב שנתבע בעקבות אפולו 13.
שזו משימה שלא צלחה, אבל האסטרונאוטים לא נספו כמקובל בתוכניות חלל, סליחה על הביטוי.
אבל כן, אחד האסטרונאוטים שם אומר, יוסטון, we've had a problem, הייתה לנו בעיה, ואחר כך זה שובש ליוסטון, we have a problem.
זה משפט נהדר, אבל הנשר נחת, לא מדובר בנשר, אלא אם נשחזר את מילותיה של הביולוגית ורד שפירה, איתם לבן ראש, המכונה גם עית, קרח, הכוונה היא לסוג של עית, זה לא הנשר נחת כי עם העית או איתם.
נכון, למעשה צריך לומר לבן ראש, אם אנחנו כבר מדקדקים בעברית.
לבן ראש? בסמיכות? כן.
אבל
תשמע, אני אבדוק את זה, כי זה נשמע שהתיקון הזה, זה כבר הופך את העברית לג'יבריש, אבל נבדוק. לבן, איפה סמדר היועצת הלשונית? אולי נשיג אותה? היא עוד לא התעוררה כמובן, כי עכשיו היא עוד בשלב של הבניינים והפעלים הבסיסיים. כן.
בכל אופן, לאסטרונאוטים היה הפריבילגיה לבחור את השמות לחלליות שלהם. מה שאמרנו, משימת אפולו 11, למעשה היא הורכבה משני חלקים. היה את רכב הפיקוד והשירות, שממשיך להקיף את הירח, והוא זה שמחזיר את האסטרונאוטים בשלום לכדור הארץ.
איך הם הגיעו אליו בחזרה? זאת אומרת, זה לא טריוויאלי.
רכב הנחיתה של הירח הוא מורכב משני חלקים, חצי ממנו עם הדלק שמיועד לנחיתה, אחר כך משאירים את החלק התחתון ומתרוממים החלק השני שיש לו את הדלק לעבר.
זאת אומרת, שוב שיגור כמובן מפני הירח, כן, לעבר.
זה צורך הרבה פחות דלק כמובן מאשר שיגור מכדור הארץ, כי הכבידה הרבה יותר חלשה על הירח.
היא שישית בערך.
נכון.
כן.
אבל כן, הוא צריך להגיע לגובה של 150-200 קילומטר, ושם לחבור.
וואו.
זה משימה מאוד לא פשוטה, אבל בכל המשימות שהיו זה עבר בלי תקלה. בכל מקרה, הצוות של אפולו 10, זה שעשה את החזרה הגנרלית, נתן לחלליות האלה את השם סנופי לרכב הנחיתה לירח.
רגע, אז רק נזכיר את מה שאמרת למי שפספס. אתה אמרת, סיפרת לנו שאפולו 10, זו הייתה חללית שכמעט הגיעה לירח, נכון? הגיעה למרחק של כ-5 קילומטרים בערך.
15, כן.
15. אני מתקן קילומטרים מהירח, והיה אפילו חשש שאתה אומר שהם היו כזה מגדילים ראש, או שלא יודע מה, משתלטים על
ינסו לגנוב את התהילה.
כן, ולגנוב את ההצגה, אז בבקשה,
זה מסעות החזרה הגנרלית, והם קראו לרכב הנחיתה שלהם סנופי, ולחללית האם הייתה הפיקוד צ'רלי בראון. בנאסה הבינו שהם רוצים משהו קצת יותר מכובד וייצוגי לקראת הנחיתה עצמה על הירח, ולכן באפולו 11 קראו לחללית עצמה קולומביה, ולרכב הנחיתה איגל, או על שם הסמל הלאומי של ארצות הברית, כן. הבולד איגל, אותו איתם לבן ראש.
סנופי לא היה הסמל של אפולו 11. אני
לא, זה היה באפולו 10.
די, מעניין.
וכן, וברגע שהם נחתו, אז ניל ארמסטרונג אומר את המשפט המפורסם, אנחנו יכולים לשמוע אותו.
הנה, מיד אנחנו נשמע את המשפט. האם אפשר לנגן את המשפט המפורסם של ניל ארמסטרונג? בבקשה. אם לא, אנחנו נגיד אותו. בבקשה. הנה, רגע, יש בעיות, בכל זאת זו הקלטה מהירח, כמובן.
875.
הנה.
Okay, engine stop. We copy it down, Eagle.
שומעים את באז אולדרין נושא את קורא את הגובה והזה, והנה ארמסטרונג.
הנה האיתם נחת.
כן.
האיתם לבן הראש או לבן הראש לטענתך, מיד נבדוק את זה בזמן השיר.
כן, אבל איגל אז לנדד הפך באמת למטבע לשון, ובעברית הוא כאמור תורגם בטעות להנשר נחת, בגלל תרגומים ישנים שבלבלו נשר ועית. אפילו התנך אגב מחליף בין הנשר והעית. וכך נשארנו עם הנשר נחת.
הנשר נחת. אז בואו נדבר באופן כללי על הירח. איך נוצר הירח? האם הוא היה חלק מכדור הארץ שניתז ממנו, או שמדובר כמובן בגורם שמימי שנוצר באמצעות קסמים ולחשים?
גבינה.
גבינה. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור עודד אהרונסון, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים, ואיזה יופי של שיר.
כן, אז רגע, אולי אתה תוכל לספר לנו איך הירח הגיע לכאן? זה היה חלק מאיתנו שניתז מכדור הארץ או שלא?
תראה, הסיפור בעצם מתחיל אולי לפני 30 שנה, כשהתיאוריה הרווחת הומצאה לאיך נוצר הירח, ואז רוב האנשים האמינו, ועד לא מזמן רוב האנשים עדיין מאמינים, הייתי אומר, שהירח נוצר מפגיעה ענקית, עצומה, בכדור הארץ, בזמן שמערכת השמש הקדומה, היו בה עדיין גופים גדולים שהתנגשו אחד בשני, אחד מהם משהו בגודל של מאדים נגיד, פגע בכדור הארץ, ואז כמו שאתה אמרת, התיז חומר לחלל, והחומר הזה התגבש מחדש במסלול סביב כדור הארץ. זאת הייתה התיאוריה עד לא מזמן.
אפילו אם אני לא טועה, נתנו לגוף הזה את השם תיה, נכון?
תיה, כן, זה האמא של אלת הירח במיתולוגיה. נתנו לה את השם הזה, כן.
מעניין, ובתקופה האחרונה אתם גיליתם משהו חדש.
כן, אז הרעיון שלנו היה בעצם... בוא נתחיל ממה בעצם הבעייתי בתיאוריה הזאת. מה שבעייתי בתיאוריה הזאת, חלק מהדברים, זה שהאסטרונאוטים שנחתו על הירח החזירו חזרה לכדור הארץ דוגמאות מהירח, אבנים וסלעים. וככל שהמדע התקדם, ידענו למדוד את ההרכב של אותם סלעים יותר ויותר בדיוק, והיום אנחנו יודעים שהירח הוא זהה ממש ברמה של 1/1,000,000, או אפילו 1/1 כמה חלקים ממיליארד, לכדור הארץ. זאת אומרת שהרכב של הירח הוא בול הרכב של כדור הארץ. ואם אתה מדמיין שנייה את הסיפור שסיפרתי קודם, אז אתה חייב לשאול את עצמך, רגע, איפה החומר שיצא מהקליה? זאת אומרת, אותה תיה, למה היא לא זיהמה את הרכב הכימי של הירח? איפה ההוכחות שהיא הייתה גם מעורבת? אז הסיפור שעכשיו אנחנו בדקנו, התיאוריה שאנחנו עכשיו בדקנו, דומה לסיפור הקלאסי, אבל אני חושב שבהרבה היבטים הוא בעצם יותר מציאותי. אנחנו שאלנו את עצמנו, אם זה קרה פעם אחת, למה זה לא יכול היה לקרות, נגיד, תריסר פעמים? זאת אומרת, השאלה היא לא פגיעה אחת, אלא 12 פגיעות, 10 פגיעות, אפילו אולי 6 פגיעות, שפגעו בכדור הארץ, כל אחד התיז חלק מהחומר של כדור הארץ, למסלול סביבו, התגבש ירחון, ואותם ירחונים נודדים החוצה במסלול שלהם, כמו גם אגב שהירח שלנו נודד היום החוצה במסלול שלו, עד שהם פוגשים אחד את השני, מושכים אחד את השני בכוח המשיכה, ומתלכדים לירח הגדול שאנחנו רואים היום.
זאת אומרת, במקום התנגשות אחת, הוא נוצר ב-6, 7, 10, 12 התנגשויות קטנות.
כן, ואתם נכון. וזה נכון? זאת אומרת, על פי מה שאתם מעריכים?
אז אנחנו לא יודעים להוכיח כרגע אם זה קרה ככה או ככה, להוכיח דברים שקרו לפני 4.5 מיליארד שנה, זה מאוד קשה.
שמע, אדוני, על זה אנחנו משלמים לכם, לא?
רגע.
אוקיי.
מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה אנחנו יכולים לעשות סימולציות במחשב, גם לעשות ניסויים במעבדה עם התפוצצויות בגודל של הירח, זה משהו שהוא קצת מסוכן מדי בשביל לעשות במכון ויצמן, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות זה לעשות סימולציה שזה במחשב, ומה שהראינו שזה א' יותר סביר שזה קרה ככה, זאת אומרת שאם אנחנו עושים את זה עם 6 פגיעות במקום או עם 12 פגיעות, זה, אז הסיכוי שיבצר ירח הוא יותר גבוה מהסיכוי שיבצר ירח בתיאוריה הקלאסית. וגם הצלחנו להראות שאם אנחנו מייצרים ירח ככה, אז החומר שממנו הירח נוצר, אנחנו יכולים לכרות אותו מכדור הארץ. במקום שהרבה חומר יגיע מאותו קליה, מאותה תיה, עכשיו אנחנו יכולים להרכיב ירח מחומר שהוא הרבה יותר ארצי. לכן התיאוריה היא כנראה עדיפה על התיאוריה הקלאסית.
אבל אני יכול להבין מדוע האינטואיציה הראשונית הייתה שזו תולדה של התפוצצות או התנגשות אחת, נכון? זה נשמע קצת יותר הגיוני מאשר תיאוריית ההתלכדות, ובכל זאת כנראה שזה לא ממש נכון.
אני חייב להגיד לך שלי דווקא התיאוריה החדשה
כן? נשמעת
יותר הגיוני.
מעניין.
אני אגיד לך למה, כי זה בעצם משקף ויכוח פילוסופי מאוד עמוק מאז תחילת המדעים של גיאולוגיה ובכלל מדעים פלנטריים, בין אנשים שנקראים קטסטרופיסט, אנשים שמנסים לדמיין שקרו פה תהליכים בכדור הארץ שהיום אין לנו גישה אליהם, סוג של קטסטרופות שקרו פעם אחת, והם פשוט קרו ואנחנו צריכים להאמין שהם קרו ולחשוב על התוצאות שלהם, לבין uniformitarianism, אני יודע שזו מילה קצת קשה, אבל זה דרך מחשבה במדע שאומרת שהדרך להבין את העבר היא דרך ההווה. זאת אומרת, שדברים קורים וממשיכים לקרות בעתיד, ואין סיבה להפעיל כל מיני תהליכים חד פעמים בשביל להבין דברים שאחרת אנחנו לא מצליחים להבין. אז למה אני סיפרתי את הסיפור הזה? כי בהקשר של הירח, אם אתה אומר לי שבכדור הארץ לפני 4 מיליארד שנה פגע קליע אחד גדול, אני שואל אותך, רגע, אבל איפה הקליע השני הכי גדול והשלישי הכי גדול? אם זה קרה פעם אחת, למה זה לא קרה יותר פעמים?
נכון.
ומה התוצאות של זה? אז לכן, עבורי, אני חייב להגיד שזה, האינטואיציה שלי דווקא עובדת בכיוון ההפוך.
אז ניצחת, ולא רק כי אתה פרופסור ומבין בזה הרבה יותר ממני, כי זה באמת נשמע הרבה יותר הגיוני.
אבל השאלה אם זה יכול להמשיך לקרות.
אנחנו מקווים, כמובן.
אם פגיעות כאלה יכולות להמשיך לקרות, אתה שואל.
כן. האם אנחנו חשופים לפגיעה כזאת נוספת?
כן. או נהנה מפגיעה.
כן, אז למזלנו, כל הגופים הגדולים בגודל שהיה מספיק בשביל לייצר ירח גדול או אפילו ירחונים קטנים נוקו ממערכת השמש די מהר, תוך כמה כמו עשרות מיליוני שנה, אל תשכח, אנחנו מדברים על 4.5 מיליארד שנה שעברו מאז, אז מתוך כמה אחוז מאותו זמן כל הגופים הממש ממש מסוכנים שיכולים לפגוע בנו נוקו. עדיין יש גופים בינוניים וקטנים שעלולים לפגוע בכדור הארץ. הקטנים ביותר כל הזמן פוגעים בכדור הארץ. הם לא עושים לנו נזק. גופים שקטנים מעשרה מטר אפילו לא ממש חודרים את האטמוספירה במהירות מאוד גבוהה. הם מתפרקים או באטמוספירה, כמו שראינו לפני כמה שנים שקרה ברוסיה.
כן, בצ'ליאבינסק.
נכון, נכון מאוד, יפה שאתה יודע. וגופים יותר גדולים, הם קיימים, כל כמה מאות שנים הם פוגעים בכדור הארץ, כל כמה אלפי שנים פוגעים גופים עוד יותר גדולים, ולכן יש באמת surveys, מחקרים שמחפשים גופים שהם מסוכנים לנו. היום אנחנו יודעים שאין, עוד לא מצאנו אף גוף, אני לא רוצה להגיד שאין, אבל עוד לא מצאנו אף גוף שהוא במסלול שעלול לפגוע בכדור הארץ ושהוא מסוכן לנו. זה לא אומר שאין, אבל כרגע אנחנו לא יודעים על אף אחד שהוא מסוכן.
יש גם, אני שמעתי פעם טענה שהירח הוא מעין קולה אסטרואידים שקצת מגן עלינו מפני גופים בזכות הכבידה שלו ומונע מהם להתנגש בנו.
כן, זה טיפ טיפה משנה את החתימה הגרביטציונית, נקרא לזה, של כדור הארץ. אני לא הייתי תולה את תקוותיי בירח, הירח עוזר לנו בדרכים אחרות, אבל גם אני רוצה להדגיש שלמרות שהסיכוי קיים, היום הסיכוי קטן. זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לך שזה בלתי אפשרי, אבל היום הסיכוי קטן, חשוב להמשיך לחפש, וגם אגב, לא כל קליע שמסוכן לכל האנושות, זאת אומרת, הקליעים יכולים להיות גם יותר קטנים, ועדיין אני הייתי רוצה לדעת לגביהם. גם גוף, נגיד, של 20 מטר, שיפגע בכדור הארץ, הוא לא ישמיד את האנושות, והוא אפילו לא ישמיד מדינה שלמה, אבל הוא עדיין יכול להיות מאוד מאוד מסוכן, לעיר או לאזור שבו אנשים...
טוב, אז גם למדנו משהו, ואם נסכם את זה, אז מסתבר שהירח הוא לא תולדה של התפוצצות או התנגשות אחת בכדור הארץ, או התפרקות של חלק אחד, אלא תולדה של כמה התנגשויות בכדור הארץ, ואיכשהו התגבשו את כל הדבר הזה לכדי ירח, והצלחנו גם להלחיץ את הציבור בדקות האחרונות של השיחה. אני רוצה להודות לפרופסור עודד אהרונסון, ראש המרכז למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע. תודה רבה על השיחה הזו.
התענוג שלי, תודה.
תודה רבה, ואתה אנחנו נדבר על אפולו 14, אחרי אפולו 11 כן היו משימות שנקראו אפולו 12 ו-13, נכון?
נכון, אפולו
13 אנחנו מכירים מהסרט המפורסם.
נכון, אפולו 12 נוחתת בהצלחה על הירח, משימה מאוד מוצלחת עם פיט קונרד המפקד ואלבין סגנו שטייסת הנחיתה. ואחר כך אפולו 13, המשימה שקצת מתחרבשת, כלומר באמצע הדרך לירח, הראה פיצוץ באחד ממחלי החמצן שלה, החללית ניזוקה קשות, למעשה נאלצים לוותר על הנחיתה לירח, אבל כדי לחסוך דלק ולהגדיל את הסיכוי של האסטרונאוטים לשרוד, הם עדיין מקיפים את הירח וחוזרים לכדור הארץ, בסופו של דבר בשלום. וזה הופך את ג'ים לבל, מפקד המשימה הזאת, לאדם הראשון שטס פעמיים לירח, הוא היה גם באפולו 8, באותה טיסה ראשונה היסטורית שהקיפה את הירח, והאדם היחיד מבין שלושה שטס פעמיים לירח, אבל לא נחת בו.
די, אוקיי, טוב, זה היה מרתק. אנחנו, רגע לפני שנשמע שיר, רק נשלים שתי נקודות. אז קודם כל הזכרנו את וויליאם שטנר, אותו כוכב, אז מיד נעבור אליה. אנחנו קודם כל הזכרנו את וויליאם שטנר, כוכב הסדרה מסע בין כוכבים, ששיחק את קפטן קירק. אין צו, אל תלחץ, זה בסדר גמור. אנחנו הזכרנו את זה שהוא קרוב משפחה של מי שחתום על מגילת העצמאות, בין היתר כמובן, לא היחיד. והוא מרדכי שטנר, שהיה חבר קיבוץ עין חרוד, היה גם ממייסדי יד ושם, וחבר בוועדה למינוי שופטים לבית המשפט העליון הראשון כאן בישראל, ונפטר בשנת 64, והוא אכן היה קרוב משפחה של הכוכב הזה, של אותו שחקן, של וויליאם שטנר, שמוכר לנו, סתם קישור מיוחד. אתה רוצה לתקן את נושא העברית שלנו, האיתם לבן ראש, כי אני רואה שאתה, כמקובל לומר, אוכל על זה כפה, או נכנס לסרטים. הציבור רוצה לדעת, הם אומרים, איתם לבן ראש או לבן ראש?
אז כותבת לי יועצת הלשון סמדר כהן, ששתי הצורות נכונות, היום מקובל יותר לומר לבן ראש, בעבר היה מקובל יותר לומר לבן ראש.
אוקיי,
אז מבחינת האקדמיה שתיהן קשרות.
אז כמקובל לומר בכאן תרבות, אכלנו את הראש למאזינים, אבל בסדר, אוקיי.
את הראש הלבן שלהם.
זה בסדר גמור. טוב, אנחנו רוצים לעבור לדוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית ליחסים בינלאומיים, חלל ואסטרטגיה, כי אנחנו רוצים לדבר על חקר החלל וחיבוש הירח. מה שהיה אתגר מדעי כמובן, אבל לא רק מדעי וטכנולוגי, אלא גם פוליטי. אנחנו יודעים ומכירים את התחרות, או של אולי לא מספיק, בין ברית המועצות לארצות הברית. כמובן שהאיש הראשון שהגיע לחלל היה קוסמונאוט, זאת אומרת רוסי, והאיש הראשון שנחת בירח או על הירח היה אמריקאי, הסוג של אחת כן. אחת אפשר לומר?
לא, כי גם החלליות הראשונות שנחתו על הירח, הלא מאוישות, היו רוסיות. הרוסים הקדימו את האמריקאים
כמעט להכל. הם נחתו כן על הירח, אבל לא בני אדם נחתו על הירח, נכון? אלא
כבר ב-1959, שנתיים אחרי הספוטניק, פחות משנתיים, הרוסים מצליחים לרסק חללית, כמו שהם תכננו, חללית לונה 2, על הירח, וקצת אחר כך כבר חללית שנייה, לונה 3, מעבירה תמונות מהצד הרחוק של הירח, כשהאמריקאים עוד היו מאוד רחוקים מזה.
אוקיי, זאת אומרת, אתה בעד הרוסים, אתה מכריז על הרוסים כי מנצחים במרוץ.
אם מסתכלים על התמונה הכוללת, התוכנית החלל שלהם הייתה יותר טובה.
טוב, אנחנו רוצים לשמוע על העניין הזה מפיה של דוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית ליחסים בינלאומיים, חלל ואסטרטגיה. בוקר טוב.
בוקר טוב, דודו ואיתי.
אז אולי תוכלי מעט להסביר לנו, אנחנו מבינים שהייתה איזושהי תחרות בין ברית המועצות לארצות הברית בכל מה שקשור בחיבוש החלל וההגעה, מי יתקע דגל ראשון בירח, אבל למה בעצם מלבד אגו?
אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על תחרות, אנחנו, לתחרות צריך לפחות שניים. אז צודק איתי שאומר, בשלב זה אלה הגיעו קודם, ובשלב אחר האחרים הגיעו קודם, אבל לא בכל שלבי הזמן הזה שאנחנו קוראים לו המרוץ לחלל, באמת היה מרוץ. בהתחלה, בשנות ה-50, סוף שנות ה-50, כשהסובייטים הובילו, האמריקאים לא כל כך היו בעניין. זאת אומרת, כל תקופת ממשל אייזנאואר, הוא ממש התנגד נחרצות לעשות ממש מרות, בטח לא פומבי ועל רקע פוליטי. בתקופה של קנדי זה טיפה משתנה, והוא כן הולך לכיוון של מרות חלל, למרות שבהתחלה הוא דווקא רואה בחלל אמצעי לגשר על הפער בין שתי המעצמות ולנסות לעשות את זה בשיתוף פעולה, אבל באמת כשהסובייטים משיגים עוד ועוד הישגים כמו אותם הישגים שאיתי קודם תיאר, אין לו באמת ברירה והוא משנה כיוון ונכנס לאותו, לאותה הכרזה שעד סוף העשור נגיע לירח.
שאגב, היום, רק אם נזכר, אני זוכר תמונות מתחנות חלל של גם אמריקאים וגם רוסים שם, נכון? זאת אומרת, כן, יש שיתוף פעולה בין המעצמות היום או בשנים האחרונות, לא?
היום יש, ואפילו בעיצומה של המלחמה הקרה, הנה.
כן?
גנית, תגיד
לנו. לאורך שנות, בעצם השיא של שיתוף פעולה בזמן המלחמה הקרה היה באמצע שנות ה-70, משימות האפולו סויוז, ששם הייתה ממש, זה היה גם הישג הנדסי טכני במובן של שני רכבי חלל התחברו ביחד בחלל, נפתחה הדלת ולמעשה קוסמונאוטים ואסטרונאוטים לחצו ידיים בחלל. זה היה ב-75 אם אני זוכרת נכון.
נכון.
אבל למעשה העוצמה הגדולה של אותו מאבק בחלל היה לאורך שנות ה-60, כאשר במחצית הראשונה של שנות ה-60 באמת היה איזשהו מרוץ. מאמצע שנות ה-60 זאת כבר שאלה. אם באמת יש לנו פה איזושהי תחרות, כי התוכנית של ברית המועצות נקלעת לקשיים מאוד גדולים, באופן פתאומי מנהל התוכנית נפטר ממחלת לב, ולמעשה התוכנית שלהם לא מצליחה להשתקם, זה מהצד
הסובייטי,
נכון, ובצד האמריקאי, מה שאנחנו רואים למעשה, ופה הייתי אומרת חמלת השאלה של מה היה קורה אילו. מי שעומד מאחורי מבחינה פוליטית, מדינית, מאחורי תוכנית אפולו זה קנדי. וקנדי נרצח ב-1963. עכשיו, חודשיים לפני שהוא נרצח, הוא נועם באום והוא מעלה את, את השאלה, למה שלא נעשה את זה בשיתוף פעולה? למה אנחנו צריכים לעשות את זה בתחרות? ופה נזרע איזשהו זרע של רעיון, שאולי אם הוא היה נשאר בחיים, הוא היה משנה מעט את המבנה של, של התוכנית הזו. וברגע שהוא נרצח, זה הפך יותר ממרות לחלל, אלא למעשה הפך להיות מעין מפעל הנצחה. כך שאנחנו מסתכלים על אפולו בסופו של דבר, כשהתוכנית הזאת מתממשת, לא כל כך ברור אם זה באמת היה מרוץ, כי קודם כל בשביל מרוץ צריך שניים, וברית המועצות בשלב הזה כבר לא כל כך הייתה במרוץ.
אם כי הסובייטים ממשיכים לשגע חלליות לא מרוישות, כל המחצית הראשונה של שנות ה-70, כולל כאלה שלקחו דגימות קרקע והחזירו אותן לכדור הארץ.
נכון, אבל הם טענו אחר כך להגנתם, כשאמרו האמריקאים הגיעו ראשונים, אומרים, אבל אנחנו לא באמת היינו כל כך חדורי מוטיבציה להגיע לשם, אתם מנסים למזער את את הנושא הזה, ובאמת אחרי אפולו נפתחת האפשרות באמת לשיתופי פעולה, ובאמת רואים את זה לאורך שנות ה-70. למעשה זה הולך במקביל, אפשר ממש לראות איך שמשתנה העוצמה של המלחמה הקרה והמאבק בין שתי המדינות האלה על כדור הארץ, ככה זה גם בא לידי ביטוי בחלל.
זאת אומרת שכן אפשר לומר שהיה שלב שבו כן הייתה תחרות, והתחרות הזאת הייתה קטליזטור שגרם בסופו של דבר לאמריקאים כן להנחית אדם על הירח, אבל נכון. אחר כך זו לא ממש הייתה תחרות, כי הם לא באמת עבדו במקביל לאורך נכון. זמן, וכן נכון. היו גם שיתופי פעולה.
נכון, אני חושבת שההתייחסות היותר מדויקת זה לומר שהיה מרוץ חלל, אני לא בטוחה שהיה מרוץ לירח.
מעניין מאוד. טוב, זה היה מרתק בעיניי. תודה רבה. אתה רוצה לשאול שאלה? בבקשה, איתי נבוא.
כן, אם אפשר, דגנית, עוד שאלה קטנה אחת. דיברנו על שיתופי פעולה. היום האמריקאים והרוסים משתפים פעולה בתחנת החלל הבינלאומית, כמובן עם האירופים והיפנים.
נכון.
מי שנשאר בחוץ, אלה הסינים, שעדיין ממשיכים לעשות תוכנית משלהם, מדברים גם על נחיתה מאוישת על הירח.
זה נכון. זה למעשה מראה לנו שאותו שימוש בחלל למאבקים כמו שאנחנו מכירים אותם לאומיים, על כדור הארץ, התחושה הזאת, התפיסה הזאת היא עדיין קיימת. מי שלמעשה עומד באופן נחרץ מאחורי העניין הזה שהסינים לא יהיו חלק מתחנת החלל הבינלאומית, זה האמריקאים. אם זה היה תלוי ברוסים ובאירופאים, הם כבר היו שותפים לזה. אגב, בשנתיים האחרונות הם באמת חוו הרבה מאוד ביקורת האמריקאים מצד שותפים שלהם, גם הרוסים וגם האירופאים, לנושא הזה, וצריך לראות איך זה ילך ויתפתח, כשהסינים באמת עכשיו מנסים לקדם תחנת חלל משלהם, כולל שיתופי פעולה בינלאומיים. יש להניח שאנחנו נראה את זה מתממש בשנים הקרובות.
טוב, כל עוד יש קונפליקט, זה עדיין ממשיך לעניין אותנו. אנחנו מודים מעומק הלב לדוקטור דגנית פייקובסקי, מומחית ליחסים בינלאומיים, חלל ואסטרטגיה. תודה רבה.
תודה
לכם. אז אנחנו נלווה אתכם, המאזינים שלנו עד השעה 9, אנחנו, זה אומר גם איתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, שבפיו שלל קוריוזים שקשורים לא רק לאפולו 11, כי אנחנו היום מציינים את הנחיתה בירח, או על הירח ב-20 ביולי 1969, אלא אתה מכיר עוד משימות כמו מסדרת אפולו, נכון? דיברנו על 12-13, כולנו מכירים מהסרט המפורסם של תום... בחיקובו של תום הנקס. אני חושב שמי שביים את הסרט הזה הוא רון הווארד, אבל אני אבדוק את זה. יש מצב, אגב, את הקטעים, כן, הנה מאשרים. הוא אותו ריצ'י מהפי דייז, מי שמכיר אותה סדרה עם פונזי וכולי. אגב, את אותם קטעים, אותן סצנות שצולמו בסרט אפולו 13, שבהם השחקנים מרחפים כדי לייצר אפקט של ריחוף, קשה היה לייצר אז, ולכן הם צילמו אותם בתוך מטוס שנופל בנפילה חופשית כ-500 גיחות של עלייה למעלה, ונפילה חופשית לא מקנה בשחקנים גם כך, זה לא קל לשחק בסרטים.
זה ממש לא קל.
זה מעורר בחילות.
זו אגב שיטה שהמציאה נאסה בשביל לאמן את האסטרונאוטים בהתחלה, אותו מטוס בואינג שצולל בתוצאה חופשית. והבעיה עם זה שהוא יכול לצלול רק 30 שניות ואחר כך הוא צריך להתחיל
נכון,
בחזרה,
אז אלה שוטים קצרים, למרות שבדרך כלל בקולנוע 30 שניות זה מספיק לשוט אחד, כי אנחנו מחברים הרבה מאוד שוטים, אבל כמובן לא מקנה בבחילות או במערכת ה... בוושת או מה שלא הלך שם.
אתה נחבט כשאתה מסיים את הנפילה החופשית הזאת.
לא נעים, יום צילום כזה זה חתיכת יום צילום. מה קרה? זה אפולו 13, אפולו 14 כן הייתה, נכון? הייתה משימה כזו.
היו שש נחיתות מאוישות, 14, 15, 16 ו-17.
14 נחתו, אנשים...
14 נחתו.
כן.
למעשה זה אולי אחד הסיפורים הכי מרתקים של חללית.
אז למה שמרנו אותו לשעה הזו, הפחות מצולמת? אם כן, הדליקו את המצלמות, אנשים שם במודיעין, קדימה.
המפקד של החללית הזאת הוא אל שפרד, שהיה אמריקאי הראשון בחלל ב-1961, הוא משוגר לטיסה מה שנקרא תת-מסלולית, כלומר הוא עולה לגובה החלל ויורד, וניסיון הטיסה שלו מסתכם ברבע שעה באוויר, וקצת אחר כך הוא משובץ לפקד על חללי ג'מיני, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בגלל שהוא חולה, לוקה במחלת אוזניים שנקראת מחלת מנייר, שיש לו הצטברות של נוזלים באוזן, והם הורידים אותו מסטטוס של אסטרונאוט פעיל, והוא בעצם מקבל ג'וב בלשכת האסטרונאוטים ועוסק בתאום טיסות.
אתה בא להיות ג'ובניק כתוצאה מבעיה באוזניים? כן. בסה.
הוא עוסק בשיבוץ חבריו לטיסות, ואין ספק שזה אוכל אותו מבפנים העניין הזה. קשה מאוד, הוא גם מנצל, הוא היה אדם מאוד מפורסם בארצות הברית.
שוב אנחנו קוראים לכם לא לנקות אוזניים באמצעות מקלונים, דבר שימנע מכם לטוס לחלל.
זה נכון, אבל כנראה שאין קשר בין הדברים.
ובכל זאת בוא נלחיץ.
שפרד מנצל את הקשרים ואת השם שהוא קנה לעצמו והופך להיות איש נדלן ועושה את זה כחלטורה לצד העבודה שלו בשיבוץ אסטרונאוטים בנאסה.
למרות שגם חקר החלל הוא סוג של נדלן, אבל מופרך קצת, נכון?
כן, אפשר אסור אגב, האמנות בינלאומיות לא מאפשרות לקנות קרקע מחוץ לכדור
הארץ. כן, אפשר לדבר באמת על הרכישה בירח של אותו אדם שטוען שהוא מוכר קרקעות. אוקיי.
בכל מקרה, שפרד מקווה שהמחלה תעבור מאליה, וזה לא קורה. בסופו של דבר, ב-1969 הוא שומע לניתוח ניסיוני, והולך ועושה את הניתוח הזה בשם בדוי אגב, ומחלים ממחלת האוזניים שלו, וחוזר שוב לסטטוס של אסטרונאוט פעיל, והדבר האחרון שהוא עושה בתפקידו כמשבץ אסטרונאוטים, זה לעקוף את התור, ולשבץ את עצמו לטיסה הפנויה הראשונה לירח.
זה לא רק נפוטיזם, זה סתם אגו טריפ מטורף.
הוא שיבץ את עצמו. להיות המפקד של אפולו 13.
די.
אף אחד לא הסכים לטוס איתו מהאסטרונאוטים הוותיקים, כי אמרו לו, כל הניסיון שלך זה רבע שעה בחלל, זה לא מספיק בשביל לפקד הנפיטת ירח. לכן הוא לוקח איתו שני אסטרונאוטים צעירים, חדשים ואלמונים, בשם אדגר מיטשל, שיהיה איתו בנחיתה לירח, וסטיו רוסה, שיהיה מפקד טייסת הפיקוד. וגם בנאסה מבינים שאל שפרד לא מספיק מנוסה ומאומן בשביל להטיס, לפקד על משימת ירח, ולכן הם מחליפים משימות. הצוות של ג'ים לאבל מוקדם לאפולו 13, ושפרד נדחה לאפולו 14.
גם להוסיף איזה מזל, כן, כי באפולו 13 הדברים הסתבכו שם.
נכון, ובתחילת 1971, אפולו 14 נוחתת בהצלחה על הירח, אלן שפרד בגיל 47 היה לאסטרונאוט המבוגר ביותר עד היום שדרך על הירח, הוא מפקד בהצלחה על החללית, אם כי היו שם כמה בעיות, למשל כשגיאולוג ידריך אותם באיך לנווט למחתש שהם אמורים למצוא את שפתו, הם אמרו לא צריך, יהיו לנו מפות, וכשהם הגיעו לשם התברר שלא כל כך קל למצוא את המחתש הזה, ובסופו של דבר הם לא מוצאים אותו, בדיעבד התברר שהם היו 20 מטר מהמקום שהם היו צריכים להגיע אליו, אבל לא אספו את האבנים מהמקום שהם רצו לאסוף, ושפרד שהיה חובב גולף גם הבריח איתו לחללית את הראש של מחבט גולף ושני כדורים, הוא ניסה לחבוט, הוא הבריג את הראש הזה.
מה זה השכונה הזאת שם בנאסה? לא, זה באמת שכונה.
זה סיפור נפלא.
מה זה? הוא הבריח?
כן, הוא לקח איתו לחללית, בלי שאף אחד ידע. לא מחבט, אלא רק את הראש.
את הראש, אוקיי.
את הראש הזה הוא הבריג על הידית של אחד מכלי העבודה, אחרי שהם סיימו לעבוד איתו.
אוקיי.
והוא נעמד לחבוט בכדור גולף על הירח. עכשיו, אי אפשר להחזיק, בגלל שזו חליפת לחץ כזאת שמתנפחת, הוא לא יכול להחזיק את המחבט בשתי ידיים, הוא נאלץ לחבוט ביד אחת. את הכדור הראשון הוא מפספס. בכדור השני הוא חובט, והוא טוען שהוא רואה אותו טס למרחק קילומטרים משם, למרות שבערכות יותר ריאליות זה 400 מטר בלבד. בכל אופן...
ועד היום כדור הגולף מסתובב לו בחלל.
לא, הוא נחת.
Where no man has gone before. די, מדהים. אבל גם כדור גולף הוא כמובן נעצר בירח, נכון?
כן, הוא ממשיך,
כי יש כבידה שם, כמו שאמרנו, רק שישית מכדור הארץ. אבל היכולות שם הן יותר גבוהות, או אנחנו יותר טובים.
כן, אם כי כמובן בחליפת לחץ אתה לא יכול ממש לחבוט כמו על כדור הארץ, אז כנראה שזה היה בסביבות 400 מטר חבטה, ועד היום אלן שפרד הוא האדם היחיד ששיחק גולף על הירח.
טוב, זה היה מרתק. אנחנו רוצים עכשיו אולי לעבור למשהו שהוא לא מדעי, אלא יותר מאזורי פחות מדע. אנחנו נדבר על כל מה שקשור בתיאוריות קונספירציה. אז כן, יש כאלה שטוענים שגם אלוויס חי, ויש כאלה שטוענים ש... יש לך עוד תיאוריות? כולם חיים, ואיתי נבו, ואני, כולנו. אבל בואו נדבר לרגע על התמונות המפורסמות של הנחיתה על הירח. יש כאלה או רבים שטוענים ומאמינים לגמרי שהאמריקאים לא באמת נחתו על הירח. מדוע? הנה, אתה הכנת לנו רשימה. בין היתר, כי הדגל שם מתנופף למרות שאין רוח. בין היתר, שיש שם כמה צללים על האדמה, אם אפשר לקרוא לזה אדמה, או על פני הירח.
קרקע הירח, כן.
קרקע הירח. מה שאולי מעיד על זה שהיו שם פרוז'קטורים מכמה כיוונים, כמו שמקובל באולפני טלוויזיה, כן. ולא
לא
מדובר...
לא שם, כמובן, לטענת הקונספירטורים.
זה, אבל זו שאלה טובה, כי שמש יש אחת, וזה באמת מקור אור אחד.
נכון, שמש יש אחת, אבל הצילומים האלה נעשו ליד החללית עצמה, שעומדת על הירח, השמש משתקפת גם ממנה, וגם מכיוון שקרקע הירח היא מאוד מחורצת, והשמש נמוכה מאוד, אז הצללים הם מאוד ארוכים. זאת אומרת, מספיק שיש אבן לידך, ואתה רואה צל ארוך של האבן הזאת.
אבל נשמע שאתה מתפתל ולא באמת נחתנו שם. זה נשמע קלוש.
אם אתה שואל אותי, נחתנו?
גם בכל התמונות לא רואים כוכבים ברקע, נכון? וזה כבר עניין של צמצם.
זה עניין טכני שמצלם מגוף מואר, אז אתה לא תראה את הכוכבים על הרקע החשוך. צריך להסתכל בסופו של דבר על שתי עדויות מכריעות לטובת הנחיתה, אם אנחנו בכלל צריכים לדון בזה. אחת, אין מחלוקת בקרב שום גיאולוג שהסלעים שהובאו מהירח הם אכן סלעי ירח,
אוקיי.
ושהם הובאו משם באופן מלאכותי, כלומר זה לא היו אסטרואידים מהירח שהתנגשו בכדור הארץ, או מטאורויטים שהתנגשו בכדור הארץ, כי עליהם רואים בפירוש סימנים של החום הגבוה שהם עברו בכניסה לאטמוספירה. וגם, הכי פשוט, אתה מסתכל היום בצילומי לוויין מודרניים של הירח, אפשר לראות את אתרי הנחיתה, אפשר לראות את שאריות החלליות שהיו שם, אפשר לראות אפילו בהגדלה גבוהה את הפסים של המכוניות שהיו, שלוש החלליות האחרונות, הצטיידו ברכב ירח שאפשר להם לנסוע כמה קילומטרים או כמה עשרות קילומטרים.
כן.
עדיין רואים את הפסים שלהם, משום שעל הירח אין רוח.
ומזכיר לי את אלה שנוהגים בטרקטורונים בחוף הים, ומפרים
למפרים. רק שעל הירח אין גלים ואין רוח שימחקו את התביעות האלה, ואותם קוליסים של...
האמת שזה באמת סיפור שהוא כמעט מדהים מדי, ולכן אני חושב שמכאן תיאוריות הקונספירציה, אבל מי שאולי עומד בראש תיאוריות הקונספירציה שקשורות לנחיתה על הירח, הוא עמית קלינג, אומן המצחק ואיש הקונספירטור של התוכנית. בוקר טוב לך, עמית.
כמובן שזה דרכים מאוד נחמדות לעשות ו... להפריך את האמת על הירח, כל מה ששמענו עכשיו, אבל באמת שכולנו יודעים הרי שכל מה שצריך בשביל להבין שהנחיתות על הירח היו מזויפות,
כן.
זה צריך ללכת למה מבסס אותנו כשאנחנו מנסים לפתור תיק בלשי. וזה צריך אמצעים, צריך מניע וצריך הזדמנות. עכשיו הדבר הכי מעניין פה הוא כמובן המניע, כי כל מרוץ החלל הוא כידוע תחרות מאוד גדולה בין ארצות הברית לברית המועצות, וברית המועצות כמובן די השפילה את ארצות הברית כשהם שלחו גם את הלוויין הראשון לחלל וגם את האדם הראשון לחלל. אז האמריקאים היו מאוד לחוצים.
אין ספק שמניע יש, אתה יכול לסמן וי במניע, לגמרי.
בהחלט היו צריכים לשפוך איזשהו ככה שפן טוב מהכובע. אמצעים, אנחנו תכף נדון בהם, והזדמנות, ובכן כשאתה מעצמה יש לך הזדמנויות. עכשיו, הרבה מהדיבור על הבימוי של הנחיתה על הירח קושר לעניין את הבמאי סטנלי קובריק, שגויס על ידי ממשלת ארצות הברית בשביל לביים את הנחיתה על הירח, פשוט כי היה לו ניסיון, הוא ביים זמן קצר לפני זה, 2001 אודיסיה בחלל.
כן.
והוא היה המומחה הבכיר אז לאפקטים שבשנות ה-60 נראו ממש מרשימים, אתה יודע, זה היה לפני ה-CGI והאפקטים המוחשבים.
כן, מי שלא יודע, CGI זה כל האנימציה התלת-מימדית שמייצרים מחשבים, שמפיקים מחשבים.
בדיוק, ואף יש הטוענים שזה שהוא מאוחר יותר עשה את הסרט הניצוץ, שבו סופר יוצא מדעתו מאיזושהי אשמה, זה בעצם וידוי סמוי שלו על זה שהוא עזר להונות את העולם כולו.
שמע, אותי שכנעת, אני לא יודע, אני עוד...
דרך אגב, אם אתה מדבר על אמצעים, סיפור אמיתי, כשאפולו 12 נוחתת על הירח, אל בין, האסטרונאוט השני, היה אמור לצלם בווידאו פעם ראשונה במצלמה צבעונית את פיט קונרד, חברו, יוצא אחר כך ביציאה השנייה מהחללית.
כן.
אבל בין בטעות מכוון את המצלמה אל השמש ובעצם הורס אותה. וכך לא היה תיעוד של הדבר הזה, מה שגרם לביטול של שידורי הטלוויזיה. אז הפשלות כאלה, אפילו סטנלי קובריק, אני חושב, היה מתקשה לביים.
צירוף מקרים נוח, הייתי אומר, צירוף מקרים נוח. כמובן שאפשר גם ללכת צעד אחד רחוק יותר. הארגון שאנחנו מכירים בתור אגודת הארץ השטוחה, שזה הארגון שבעצם רוצה לחשוף את השקר של כדור הארץ העגול, ומודה, מנסה לחשוף את האמת שהוסתרה מאיתנו על ידי האילומינטי, שהיא שכדור הארץ הוא שטוח.
כמובן, לא, על זה אין ספק, אלא ברור.
הם כמובן יסבירו שמן הסתם לא היה ניתן לנחות על הירח, כי מעבר לזה שהנחיתה על הירח מזויפת, אי אפשר לבטל את האפשרות שהירח כולו הוא מזויף גם.
אוקיי, מעניין.
וחלק מהתיאוריות אומרות שהוא הולוגרמה, תיאוריות אחרות טוענות שהוא חללית חייזרים, או מרכז פיקוד של האילומינטי, הכל אפשרי.
אני רוצה רק להוסיף עוד כל מיני אלמנטים, אם כבר שכנעת אותנו. הנה, שים לב שאנשי הקונספירציה או תיאוריית הקשר מעלים את השאלה, מדוע מחקו את כל הקלטות המקוריות של אותו אירוע היסטורי בנאסה? מסתבר שהטענה היא שהסרטים האלה הוכסנו, ובמהלך שנות ה-70-80, כשלנאסה היו חסרים סלילים, הם פשוט מחזרו אותם והקליטו על אותם
כמו
סלילים.
כמו אבא שמקליט משחק ספורט על דרך.
בדיוק, ואז רואים רק את הקצה. נו, תשמע,
אני אומר לך, האלה,
זה לא נורמלי.
איך הם יטיסו לחלל, תגיד לי, זה נראה לך כמו אנשים שמסוגלים לבצע את שתי המשימות במקביל?
תשמע, אני לגמרי השתכנעתי שלא הגענו לה, זה אומר, מצטלם טוב, נראה טוב, אבל בואו ננסה לשכנע את איתי נבו. אתה יודע מה, אולי אנדר מוסיקלי, יכול להיות שהאנדר ישכנע אותו, ואז אני ואתה נזרוק טיעונים, הנה, טיעונים, כשהמוזיקה היא כמובן של סדרת הקונספירציות הגדולה ביותר, או לא, או סתם סדרת אימה, X-Files. מה אתה אומר, על הטיעון שהדגל שהיה בירח התנופף, או לפחות עמד? זאת אומרת, הדגל עצמו לא נפל למרות שאין שם רוח.
לא, עמד ודאי כי היה לו מוט ניצב שהחזיק אותו. הטענה היא שרואים את הגלים על הדגל, שכמו לא יכולים להיווצר בלי רוח.
אז אתה עוזר לי, אוקיי.
אבל התשובה הפשוטה לזה היא שברגע שאתה נוגע במשהו בירח ואין אוויר שיעצור אותו, הדגל ימשיך לרטוט הרבה מאוד זמן.
נשמע לי קלוש. עמית,
אתה רוצה... הוא לא בדיוק רוטט, הוא די מתקפל, תסלח לי. אני מבין שאתה צריך כמובן להצדיק את המקצוע שלך כאיש ירח, אבל בוא נודה באמת, אין ירח.
איתי, האם השתכנעת שאין ירח בכלל?
לצערנו, כמו שגילית היום את הסיפור על אפולו אחת, אנשים קיבדו את חייהם בדרך בניסיון...
אולי מדובר שוב
בתאמה. זה רק הופך את זה לכל כך הרבה יותר טרגי.
תוכנית, זה בטוח, אולי מדובר בתוכנית להגנת עדים בינלאומית או לאומית?
יכול להיות. תראה, מה שיפה בקונספירציות כאלה, שלא משנה איזה טיעון מדעי תביא, הקונספירציה חייבת להמשיך להתקיים.
תשמע, אתה לא חושב שזה נראה טוב מדי? אני צפיתי בתמונות של הנחיתה, וזה נראה ממש באמת טוב מדי, מצולם יפה מדי, מבוים יפה מדי.
אני לא חושב שזה מבוים יפה מדי. תשמע, מבחינת...
אגב, עוד טענה, זה כמובן מי צילם את התמונה, כי לא היה שם צלם, נכון? זו אחת הטענות. מי צילם את ניל ארמסטרונג מתהלך בירח?
אחר כך צילם אותו, אלדין, שהיה בחוץ.
רגע, אנדר הפך לדנס, אז אנחנו משנים כיוון של הרעיון הזה, ועוברים לרקוד פה באולפן, קדימה, איתי, לא מעניין אותנו פה הקונספירציות. קדימה, עולים על השולחנות, איזה תיאור, מה זה הגרסת רשת?
אני רוקד בביתי, כמו שאתה לא מאמין.
כן, למי אכפת מקונספירציה שאפשר להדליק, לצאת לרחבת הריקודים, קדימה, איתי.
רקוד על הירח בחליפת חלל. אגב, אפרופו מי צילם, היה אחד הצוותים של האסטרונאוטים, כרגע אני לא זוכר איזה, תכנן לעשות סלפי ראשון בחלל, הם לקחו מצלמה עם שלט, תכננו להעמיד אותה על חצובה, לצלם, ובאמת לעורר כאילו קונספירציה של מי צילם אותם על הירח, מי היה שם.
סלפי בשנות ה-60, זה 50 שנה לפני שהמציאו את הסלפי.
דרך תגיד לי שהיה גם אינסטוש וטינדר, אתה נוכל איתי, אתה נוכל! אוף מהאולפן! טוב, זה סתם לרייטינג, אל תעלב. כן.
בכל מקרה, מה שקרה, שאת השלט של המצלמה, הם הצליחו לאבד באחד מתיקי החפצים שהם לקחו איתם לעבודה.
תמיד יש משהו.
הם לא מצאו אותו, אוקיי. והם לא הצליחו לעשות את הסלפי הזה, אז הם לא שירתו את חובבי הקונספירציה.
שמה, אני השתכנעתי שכל הספר, אם הייתי יודע שזה ברמה הזו, אז הקונספירציה היא שבכלל נחתו בירח, ואולי זה הכל באמת שקר. מה אתה אומר, איתי?
תחליט. משלם המיסים האמריקאי, שילם כל כך הרבה כסף על הנחיתה
בשביל
הזאת.
בשביל ההפקה הכי יקרה בהיסטוריה.
כדאי שזה יהיה אמיתי, אני, וזה אמיתי.
אני רוצה להודות מעומק הלב לעמית קלינג על השיחה הזו, וכמובן שזאת תהיה פינה קבועה. הנה, התחייבת בעל פה, דין התחייבות בעל פה.
פינת הקונספירציה של שלושה שירים.
אני מודה לך, תודה רבה עמית.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את ספיישל הנחיתה על הירח או בירח, תודה רבה לכל מי שליווה את השידור הזה. קודם כל תודה רבה לאיתי נבו, עורך האתר של מכון דוידסון, זה היה מרתק, שלל הסיפורים הללו, והנה בזכותך גילינו שלא רק הייתה נחיתה אחת מאוישת, אלא היו הרבה כאלה. ושוב, כמובן, לעולם אל תעשה את הדבר שכבר עשו לפניך, אחרת אף אחד לא יודע מי אתה.
כן.
נכון.
בהחלט. שמע, יש עוד המון המון סיפורים מרתקים על הירח, אפשר לעשות גם ספיישל 2, 3 וזה, אבל כבר עשו את זה לפנינו.
לא בטוח, יש לי תחושה שתוכנית יומית, אנחנו גם בשבוע הבא נייצר ספיישל דומה בדיוק עם אותם שירים.
הנחיתה על המדים.
יש מצב. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על השידור הזה. תודה רבה לעורכת המשדר, ענת אורי, ענת רחל אורי. תודה רבה למפיק אבי שמאי, תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה. תודה גדולה לצוות הטכני, אגב, שנאלץ להתמודד עם משלל בקשות, כמו כל מיני פתיחים, מסדרות מפה ומשם. התקלנו אתכם ועמדתם במשימה הזו, שהיא לא פחות מורכבת מהמשימה עצמה של הנחיתה על הירח. זהו, אז בואו נחגוג את הנחיתה על הירח, 48 שנה ליום הנחיתה, באותו לוויין טבעי. בעבר קראו לירח לוויין טבעי של כדור הארץ, נכון? והיום המילה ירחים... כן, והיום המילה
ירחים... למעשה, הלוויינים הראשונים כינו אותם ירח מלאכותי.
נכון, נכון. מכל כיוון זה הדבר הזה. טוב, אנחנו מאחלים לכם כמובן סוף שבוע נעים ושקט, ואנחנו נהיה כאן ביום ראשון עם שלל עניינים מרתקים. סוף שבוע נעים.